שמיכות קשה ברכו שינפה, דחילו ורחימו, ורחימו דחילו לחד האותיות, יתקה באותיות ורחקי ביחוד השלים שם כל ישראל. רצון שהשיעור יזרז את הפקידה של האיילה, בעזרת השם יגלה שמו של הקדוש ברוך הוא בעולמנו, אמן כן יהי רצון. ראש השנה, אשרי העם, יודעי תרועה. יש מדרגה עליונה מאוד בראש השנה, מצוותו של היום, בשופר, ו... התורה יודעת להבדיל עבורנו בין הזיכרון העליון שנקרא זיכרון תרועה ובין מימושו בעולמנו ביום התרועה. הזיכרון מתממש דרך היום. זה אומר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו זמנים. העולם שלנו קשור למימד הזמן כדי שנממש דרך הזמן כהזמנה מן העולמות העליונים את מה שקשור לתרגומו של הרצון האלוהי אל מה שנמצא מתחת לשמש, אל שבע עמידות התחתונות, חסד גבורה תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. שבעת הימים, מערכת הזמן, יונקת את כל הכוח שלה ממה שנמצא למעלה מן הזמן, ומה שנמצא למעלה מן הזמן נקרא זיכרון. הזיכרון אין זמן. כדי לזכור, צריך לעלות למדרגה שהיא למעלה מן הזמן. מי שנמצא מתחת לזמן, מאבד את הזיכרון. מי שנמצא למעלה מן הזמן, אינו יכול לאבד לעולם את הזיכרון. ויש לנו עבודה ביום הראשון של השנה, להתקשר לזיכרון העליון דרך מימושו בפועל בתקיעת השופר. התורה אומרת לנו דבר מעניין, אשרי העם יודעי תרועה. לא שומעים את התרועה, אלא יודעים אותה. מלשון דעת, מלשון חיבור, מלשון זיווג. אנחנו והתרועה דבר אחד, אנחנו יודעים אותה כמו שאדם ידע את חווה, מתוך הידיעה האינטימית של התרועה, מה קורה? י' כו' כ', אדוני באור פניך יהלכון, פלא. זאת אומרת שברגע שהעם שלנו יודע את התרועה, באופן אוטומטי, זאת לא בקשה, זו הודעה, אשרי העם שיודע את התרועה. תעשו מה שאתם רוצים. העם הזה יודע, מחובר, מזדווג עם התרועה הזאת. ולכן, העם הזה הולך באור פני השם. מדרגה עליונה מאוד. לא בכדי נאמר על ראש השנה, אורי. אנחנו נפגשים במפגש מאוד מאוד אינדיבידואלי וקולקטיבי בראש השנה עם האור, עם אור הפנים, כלומר עם שם י' כו' כ'. ולא רק שאנחנו נפגשים עם האור הזה, אלא אנחנו הולכים באור הזה. יש פה סודות עליונים מאוד. הפסוק הזה כולל 8 מילים. דרך הפסוק הזה אנחנו נפגשים עם המימד השמיני של המציאות, שהוא למעלה מכל מה שאנחנו מכירים בעולמנו המצומצם, בטבעו, מטבעו. ולכן אנחנו נקראים בראש השנה להיפגש עם האור העליון, האינסופי, וללכת בו. אור הפנים, לא אור האחוריים, אלא פני השם. יש להבין מדוע הפסוק מדבר בלשון רבים ולא בלשון יחיד. הרי התחלנו לומר אשרי העם, היינו צריכים לסיים יודע תרוע. העם זה מציאות אחת, כל אלה. אז למה אשרי העם יודעה? העם זה אחד ויודעה זה רבים. היה צריך לומר אשרי האיש יודע תרוע. והרי מדובר במצווה ככל המצוות. כלומר כזאת המוטלת על היחיד. אז למה זה נאמר בלשון עם, ואחרי זה זה נוגע ביחיד, יש משהו שלא עובד פה? אז מדוע השימוש בלשון הרחבה אשרי העם? אלא שאם התורה בחרה בלשון רבים, משמע שיש במצווה זו דבר גדול השייך לאומה בכללותה, יותר משאר המצוות. כי השינוי בא להורות, הרי התורה מדייקת מאוד, זה דבר השם, הקדוש ברוך הוא לא מתבלבל, הוא יודע את לשון הקודש, הוא לא עושה טעויות כאלה. אם הנבואה ירדה לעולמנו בצורה כזאת, דרך התורה הקדושה, זה אומר שיש דגש מיוחד במצווה הזאת של התרועה, תקיעת השופר בראש השנה, שנוגע לעם כולו. ולמרות שהיחיד מצווה עליה, ישנו יתרון לעם בקיום המצווה. לעם כולו, ולא לאדם הפרטי. ואנחנו נראה בעזרת השם מה אומר לנו הזוהר הקדוש בחלק ג' דף רש למד א' עמוד ב'. דברים מדהימים. אומר הזוהר הקדוש, אשרי העם יודעי תרועה. מיד הזוהר מבחין בקושי ואומר, קודם כל, לא כתיב שומעי או תוקעי תרועה, אלא אשרי העם יודעי תרועה. בגין חכימין דדיירה באווירה דהראה קדישה. איזה יופי. הזוהר הקדוש אומר, כשאני מדבר על אשרי העם יודעי תרועה, לא מדובר אלא במי שגר בארץ ישראל. ואיך הוא קורא לאנשים, לבני ישראל שגרים בארץ? חכימים, חכמים. למה? כי הם גרים, כי הם דרים באוויר הקדוש של ארץ הקודש. אינון הם באופן ספציפי יודעי תרועה. רק הם. רזה דתרועה. מה הם יודעים? את הסוד של התרועה. כמה דכתיב, כמו שכתוב, תרועם בשבט ברזל. יש כאן תזוזה יש כאן מהפך פנימי, רעידת אדמה, רעם. כשהתרועה נשמעת, שמזעזעת את אמות הסיפים של בני ישראל שגרים בארץ ישראל. למה? כי הם לא שומעים את הקול של השופר, אלא הם יודעים אותו, חיים אותו, מזדווגים עם הקול הזה. הקול הזה מזדווג איתם. עד כדי כניסתם אל תוך הרובד הפנימי ביותר שמחזיר אותם לזיכרון הראשוני ביותר של התודעה. ואיפה זה? בברזל. בתוך הבטן של האימהות שלנו. ראשי תיבות, בלהה, רחל, זלפה ולאה. ברזל. זאת אומרת שכשעם ישראל יודע את התרועה, הוא חוזר לתוך העיבור של אמא שלו, שהיא ארבעה חלקים, ושם הוא שומע בעצם את הזיכרון הפנימי ביותר שקדם לכל המציאות. מה נעמה כישראל? מי? אומר הזוהר הקדוש, כמו עם ישראל, וידעין רזים אילאין שיודעים את הסודות העליונים במראהון של הקדוש ברוך הוא. אף אומה לא קיבלה את המתנה הזאת מהשמיים לדעת, שוב פעם הביטוי, ידיעה ולא הכרה ולא הפנמה ולא הבנה, ידיעה. אתם רואים את הליטוש המדויק של הזוהר הקדוש באומרו שמדובר באנשים שגרים כאן בארץ, שיודעים את סודות מראהון למעל כמה כדי לעלות ולהתקרב אליו ולהתקש רבה ולהתקשר בו. וכל עינון וידעי רזה דתרוע, וכל אלה שהוא אמר ודיירה באווירה דהראה קדישה, שהם זכו לידיעה של הסוד של התרועה, התקרבו למח באור פניו דקוצ'ה בריחו. הם מתקרבים באופן ספונטני ונורמלי ללכת באור פני השם. במילים אחרות, הזוהר הקדוש מלמד אותנו כאן סוד גדול, ארץ ישראל היא הפנים של המציאות. כל הארצות מחוץ לארץ ישראל נקראות אחוריים. כמו הגאולה שהייתה בפרס, בימי הפורים, מקום אחר. ודה אור קדמאה, וזה האור ש... היה האור הראשוני, האור הגנוז, וגניז קודש הבריחו לצדיקיה, שהקדוש ברוך הוא גנז לצדיקים. שואלים כולם, איפה האור הזה? ניתן למי שדר בארץ ישראל. הנקראים צדיקים. ואתם? כולם צדיקים. ועמך? כולם צדיקים. לעולם ירשו ארץ. בגלל שהם יורשים את ארץ ישראל, הם נקראים צדיקים. ועל די צריך למין דלה. ולכן צריך לדעת אותו. זוהר מפוצץ הרים, ונראה לפי זה שקיימת המשכה מיוחדת במצוות השופר, המביאה יחד עם התרועה הנשמעת ממנו, הערה מן האור הגנוז אשר גנזו השם לצדיקים, ושאי אפשר לתקן דרך השופר לבדו, אלא בליווי האור הגנוז המתגלה דרכו בעולם. כלומר, שכשאנחנו שומעים את התרועה, כשאנחנו שומעים את הקולות של השופר, שהם לכאורה קולות חיצוניים שמגיעים לאוזניים שלנו, מגלה לנו הזוהר הקדוש, שזה לא נכון, זה לא לבד, יש בתוך הקול הזה קורטוב מן האור הגנוז, שהקדוש ברוך הוא גנז לצדיקים לעתיד לבוא. ואנחנו זוכים לטעום מהאור הגנוז הזה בראש השנה. מדובר איפה? בשילוב בין השופר ובין מה שהוא מוליך כשתוקעים בו. לא רק השופר לבדו, אלא יש הולכה של אור. האור האלוהי מתפשט דרך השופר. איזה אור? האור הגנוז. זה אומר שכשאני שומע את הצלילים, את הקולות של השופר, אני צריך בעצם לראות את האור. והאור הזה מה גורם לי? זעזוע פנימי, תרועם בשבט ברזל. במיוחד כשאני גר בארץ ישראל. זו צורת דיבורו של הקדוש ברוך הוא.
אני צריך לשמוע אור.
כן.
מה הכוונה בשבט?
שבט זה מקל שמרביצים. זה כאילו שאנחנו מקבלים מכות בזמן התרועה, עד כדי כך שאנחנו מתדעזעים בפנימיות שלנו, והקול הזה מוליך אור פנימי, ואני צריך להיות מזועזע מן הקול שמוליך אור, כי אני עכשיו נמצא בפנים, פנים אל פנים עם הקדוש ברוך הוא כביכול, וזו צורת דיבורו של הקדוש ברוך הוא. האנשים, אנחנו, בני האדם, מדברים בדיבורים, והקדוש ברוך הוא עונה לנו בקול, בקולו של השופר. כלומר, איך הקדוש ברוך הוא מדבר? בסגנון של קולות שופר. זה הדיבור שלו. אתה צריך ללמוד לשמוע את הדיבור האלוהי, שאינו דיבור כמו הדיבור האנושי, אלא קולות. אני צריך להתרגל לשמוע קולות. אצמצם, אני צריך להתרגל לשמוע. קודם כל. זו המצווה הכללית ביותר, המרכזית ביותר, ביום הראשון של השנה שבו נולד, נברא, אדם הראשון. כאילו אדם הראשון לא נולד אלא לשמוע. אנחנו כנראה לא שומעים. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו בכל מצוותיו וציוונו לשמוע. עזוב אחר כך, כל שופר זה עוד משהו. קודם כל לשמוע. כנראה שאנחנו אטומים, לא יודעים לשמוע. היום הראשון בשנה מביא אותנו אל מדרגת השמיעה. שמיעה, בתורת הקבלה, בינה. עולם הבא. אוזן עובר. מקופל בתוך הבטן של אמא שלו. זו צורת העובר. מזמינים אותנו בראש השנה להיות בבחינת הפנמה, שמיעה. וכל העם רואים את הקולות, לא רק שומעים. שמיעה שהיא ראייה של הקול הגנוז שגנוז בתוך אותו שופר, שיופיע במשך ההיסטוריה, בכל מיני סיטואציות שונות ווריאציות. האור ששימש בששת ימי בראשית, ולאחר מכן נגנז, משום שלא רצה הקדוש ברוך הוא שהרשעים השתמשו בו, מופיע בזמן התרועה בראש השנה בארץ ישראל. מעניין? מבחינה לאומית. במילים אחרות, אם הקדוש ברוך הוא לא רצה שהאור הזה יהיה בשימושם של רשעים. הרי אם הוא ניתן בארץ ישראל, כמו שאומר לנו הזוהר, בגין חכימין דדיירה באווירה דהרעה קדישה, אינון יודעי תרועה, זאת אומרת שהם יודעים שבארץ ישראל אין רשעים. אני חייב לומר את זה. אם לא, אז הזוהר לא היה מתחייב לומר דבר כזה, הוא הולך רחוק פה. וכל שנה מחדש, חוזר ומאיר אור זה בקרב עם ישראל, היודעים את התרועה. עם ישראל קיבל מתנה עליונה, והזוהר גם כן אומר את זה, ששום אומה לא קיבלה את הסוד הזה. קיבלנו הרבה סודות, קיבלנו הרבה מתנות עליונות. כל המתנות האלה נכללות במילה אחת, נבואה. קיבלנו בנבואה את הערכים העליונים, את דרך השם, את אור פני השם. זה פשוט מטמטם. רק להבין את מה שאני עכשיו אומר. האין סוף ברוך הוא, שאי אפשר להגדיר אותו, מטפל באופן ספציפי בעם אחד בעולם הזה, בכל היקום, ורק לעם הזה, שכולל כמה 600 אלף נשמות, וכשהם הופכים לעם, זאת אומרת כשהם בארץ ישראל, כציוויו של הקדוש ברוך הוא, ולא בשום מקום אחר בעולם, שלא יספרו לנו סיפורים, הופך להיות העם המתווך בין האינסוף ובין כל המציאות. ההבדל בין היחיד ובין הכלל ביחס לקודשא בריחו נמצא במהות הקשר. אני צריך להבין מה זה העם, אשרי העם, ואחרי זה הוא מדבר בלשון יחיד. אז מה ההבדל? ההבדל הוא במהות של הקשר בין הקדוש ברוך הוא בין איש פרטי, ובין הקדוש ברוך הוא ובין עם. ואם כי אין הבדל בכל מה שמיוחס להגדרות של בנים או של עבדים בין הכלל ובין הפרט, אפשר לומר שעם ישראל הוא עבד השם, ואפשר לומר שבן אדם הוא עבד השם. אפשר לומר שאני בנו של הקדוש ברוך הוא, ואפשר לומר ישראל בצורה כוללת שהיא בנו של הקדוש ברוך הוא. אבל יש הבדל. ההבדל אינו מופיע, אלא כשמדובר בכנסת ישראל בת זוגו של הקדוש ברוך הוא. מדרגה אחרת לחלוטין, שכשאנחנו מגיעים למדרגה הזאת, הכללית הזאת, ואנחנו צריכים לכוון כפרטים להגיע להפנמה ולהוויה של הכלל הגדול הזה של כנסת ישראל, אני צריך לכלול את עצמי להרגשה הזאת, לחוויה הזאת, שאני אישה גדולה, אז מופיעה קומה שלמה. ובזה שונה היא במהות גישתו של הפרט. זאת אומרת, אני כבר לא אדם פרטי שמתחבר לקודשא בריחו, אלא אני מתחבר לצד הנוקבי של הקדוש ברוך הוא, אל אשתו. אני מתחבר אל האישה של הקדוש ברוך הוא, והיא נקראת כנסת ישראל, ואני מכוון את הפרטיות שלי להיות כלול בתוך כנסת ישראל הגדולה הזאת. איך עושים את זה? מבינים שהכל עניין של זיווג. לשם ייחוד, קודשא בריחו והשכינה. כל מה שאני עושה, דבר אחד משנה את כל התוכן של מה שאני עושה בחיים ביהדות. איפה נמצא הראש שלי? איפה נמצא הלב שלי? איפה נמצא המוח שלי? איפה נמצאים הדיבורים שלי, איפה נמצאים המעשים שלי, איך אני עושה את זה כשאני עושה את זה. האם אני עושה את זה כשאדם פרטי שעכשיו נמצא בתוך החדר של עצמו ומנסה להתקרב לקדוש ברוך הוא, או שאני כל רגע עד שזה נכנס לי טוב בראש אחרי שנים של הרגל, להפנים שאני אומה. עבודה רצינית מאוד רבותיי. אני יכול להגיד לכם באופן אישי, שכל עוד ולא הגעתי לארץ ישראל והייתי בחוץ לארץ, הרגשתי שאני אדם פרטי. לא הבנתי, לא למדתי ולא לימדו אותי, ואף אחד לא דיבר איתי על האומה. עד שנפגשתי עם הרב קוק בצד. לא הפנמתי את הרעיון הזה. לפי הפסוק בתורה, יש עניין לעורר דווקא את הבחינה הכללית במצוות התורה. ומתי זה מתחיל? בראש השנה, ביום הראשון של השנה. קורה משהו שם, שאם אתה מנצל את ההזדמנות הזאת בראש השנה להבין שאתה עם, כנסת ישראל, אשתו של הקדוש ברוך הוא, זה ילווה אותך כל השנה. כדאי לך? בשעה, שעה וחצי של השופר, כלום, זמן. לחשוב על זה. ובהמשך לדברי הזוהר הקדוש, גם צריך מישהו שידריך אותך. כי אם אתה מתחיל את התקיעות, אז בסדר. זה כתוב בסידור, במחזור. אז באיזשהו שלב, כולם יושבים, או כולם עומדים, תלוי בקהילות. אז אומרים, בסדר, הגענו לתקיעת השופר, אז מה? בסדר, אז הנה כתוב. עושים כל מה שצריך לקרוא, לשמיכו, תתתית, אף אחד לא יודע מה קורה בכלל. אחרי זה, מוראי ורבותיי, שמיים, כן, כולם יודעים. ברוך אתה, תדעה, לשמוע כל שופר, תקעתות, לא תקעתות, תקע. מה תקע? אתה תקוע לגמרי, מה תקע? כן. זה הביטוי של התורה.
לא שרים ולא...
התורה לא מדברת לא על שברים, אלא רק על תקיעה, ותקעתם, ואנחנו לא יודעים מה זה אומר. ועכשיו אתה מבין שלתקוע בלשון התורה זה להידבג. בוודאי. התורה מדברת בנואנסים שאם האדם לא יודע לשמוע אותם, אז הוא נשאר במה שהוא חושב שהוא מבין. אמרו לי לתקוע, אני תוקע. מי אמר לך שתוקע? תיקח ילד קטן, תגיד לו אתה תוקע? אתה היום מיד מתרגם שופר. הוא יגיד לך מה אני תקע, מה זה לתקוע? מה? כן, לתקוע, תקע, בתוך השקע. יש כאן זיווג רבותיי. בהמשך לדברי הזוהר הקדוש, שתרועה מלשון רעות, הבנה שמקרבת אותנו למה שאמרנו. הזוהר שמע את השאלה שלך לפני ששאלת אותה, והוא אומר לך, למה זה נקרא תרועה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה רע, ידיד, חבר, יותר מזה. נזדווג איתו. מי נקרא אחים ורעים? החוכמה והבינה. למען אחי ורעי, אדברנה שלום בך. שלום, ספירת היסוד. בך, בתוכף. למען אחי ורעי, יכלו רעים, שטו. ושחרו דודים. הקדוש ברוך הוא מכנה את עם ישראל אחי ורעי. זאת אומרת, כמו שהיחס בין החוכמה ובין הבינה זה יחס של חיבור אינטימי שאף פעם לא נפסק, זיווג דלא פסיק, כך אני רוצה שתהיו איתי, אומר הקדוש ברוך הוא. אני רוצה שהקשר בינינו יהיה קשר בלתי הפיך ובלתי פוסק. אני רוצה שתגיעו למדרגה הזאת.
להיות בפורים כאילו?
כן. אבל... בפנים. כן. פנימי בארץ ישראל, חידוש, גאולה שלמה. זאת אומרת, לשון ראות, איכלו ראים, מה זה לאכול בלשון התורה? להזדווג, עוד פעם, לאכול זה זיווג. האם אכלת, זה האם היה לך קשר אינטימי עם האישה. נראה כי הכוונה היא לייחד בזמן התרועה בין החוכמה ובין הבינה. רבותיי, תכתבו לכם את זה, זה חשוב מאוד, כל הפרטים האלה, תשמרו את הדף הזה, תוציאו אותו בראש השנה. מה אנחנו עושים בזמן שתוקעים בשופר? הכוונה המרכזית שלך, לפני שאתה נכנס לכל הפרטים, גם בתוך הכוונות יש אנשים שלא יודעים כלום, הם הולכים לאיבוד בתוך מכלול של כוונות, כבר לא יודעים בין ימין ובין שמאל. זה חד ושלום יכול להיות גובל בכישוף. כוונה כללית, אני עכשיו מלווה את הזיווג בין החוכמה העליונה ובין הבינה העליונה, בכל הקומות. וכמובן שהזיווג הזה קורה גם כן בתוך המוח הימני והשמאלי שלי. כלומר, אני רוצה להגיע לדעת. אשרי עם יודע. יודע, כדי להגיע לדעת צריך זיווג בין חוכמה ובינה. אז על זה אני מכוון עכשיו בשופר. אתם יודעים איזה שינוי פנימי מהותי זה גורם לאדם במשך החיים שלו של אותה שנה? רק הכוונה הקטנה הזאת? בזמן התרועה, רבותיי, תכוונו לזווג, ללוות את הזיווג שקורה ממילא בין החוכמה ובין הבינה, המכונות בשם אחים ורעים. מבואר בכתבי אריזל, ביטרוש זין, כי השופר עצמו מורה על בחינת הבינה. אני לוקח רק את השופר עכשיו.
אומר.
השופר עצמו, כל מה שהוא, זה בינה. למה? חז"ל מלמדים אותנו בגמרא שכשאתה רואה שופר, אתה לא רואה משהו מהעולם הזה. אל תחשוב שאתה רואה איזה כלי. אל תחשוב שאתה עכשיו אוחז באיזה חומר. זה נראה לך. זו אילוזיה. השופר אינו בא אלא לזיכרון. וזיכרון זה נמצא באיזו קומה? הרבה יותר גבוה מהעולם שלנו. בעולם שלנו אין זיכרון. הזיכרון הוא רק לפניך. השכחה היא באחוריי. הזיכרון הוא בפנים. מי ששוכח, זאת אומרת שהוא עכשיו באותו רגע, באחור. מי שנזכר הוא בצד פנים. זה לא צחוק, רבותיי, זה דברים... כי כל העולם עולה לזיכרון לפניך, רק לפנים. לכן השופר, כיוון שהוא בא לזיכרון, אז הוא כל הזמן פנימי. יש לכם עסק עם כלי פנימי. לא מאיזה צעצוע, איזה חצוצרה, הרבה יותר גבוה מחצוצרה. חצוצרה זה מעשה ידיו של האדם. שופר זה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. אתה לא עשית כלום, לא עשית חור, לא עשית קידוחים, לא עשית שום דבר. שופר, כולו, רק הקדוש ברוך הוא עשה אותו. האדם לא עשה כלום בשופר. הנה, אם יש התערבות של אדם בשופר, הוא פסול. זה כלי פנימי. חז"ל גם דרשו על תקיעת השופר שמדובר בחוכמה, כך אומרת הגמרא, ולא במלאכה. שמעתם את הביטוי הזה בצל חז"ל? באלמנטים של העולם שלנו אנשים עושים מלאכות. אומרת הגמרא, כשאתה נוגע בשופר ואתה תוקע בשופר, אתה עוסק עכשיו בחוכמה. לא סתם בביטוי בחוכמה. בדבר שהוא חכם, לא, בספירה של החוכמה למעלה, שהשופר הוא בינה ומעביר את החוכמה. כלומר, אתה לא עוסק במלאכה, זה לא מלאכה של העולם הזה. ששת ימים תעשה מלאכה. זאת אומרת שהשופר הוא למעלה מהששת ימים. הוא למעלה. הוא לפחות מהרובד השמיני ומעלה בינה. לכן הארי הקדוש אומר לנו בכתבים שלו, זכותו תגן עלינו שהשופר זה בינה. זה עולם הבא. אז מה, יש לי אלמנטים, זיכרונות מהעולם הבא בעולם הזה? כן, אתה נכנס לחנות של כיפות. אתה רואה מלא שופרות, אחד על השני, ספגטי, ואתה משחק, אתה חושב שזה תעשויים. אתה יודע מה זה? סל מהעולם הבא. נכון. סגולה, רבותיי, בכל בית בישראל, שיהיה בו שופר. גם אם אתה לא יודע לתקוע. תקנה בעצמך שופר, תשים אותו בבית שלך. סגולה. לפוריות, למדרגות של גילוי פנימיות בתוך החיצוניות של העולם שלנו, למעברים, שופרת. שיפורים, שיפורי שבתא. ובזה רצו לומר שדרך מצוות השופר מאירים בעולם אורות החוכמה והבינה ולא האורות הבאים משבע המידות התחתונות. ששם מדובר במלאכה ולא בחוכמה. כלומר, כל מה שקשור למידות התחתונות, מחסד עד מלכות, זה נקרא מלאכה. כשאתה עוסק בעולמות העליונים, אתה עוסק בחוכמה. אותו דבר בלימוד. אם אתה עוסק בלימוד תורה שהוא משבע המדרגות התחתונות, אתה עוסק במלאכה, מלאכת הקודש. אם אתה עוסק בתורת הסוד, אתה עוסק בחוכמת הקודש. לכן חוכמת הקבלה נקראת חוכמה. חוכמת התורה. השופר ממשיך מוכין מן הבינה העליונה, למרות שעיקר המוכין מן החוכמה. אלא שמוכי החוכמה מלובשים במוכי הבינה, וכך הם מתפשטים. כי אני צריך זכר ונקבה, לא חשוב באיזו קומה אני מדבר. אז בקומה העליונה, כדי שיהיה גילוי כלשהו, אני חייב בינה נקבה, אבל בתוכה יש זכר. והזכר הזה נקרא חוכמה. וזה מה שיוצא מהשופר. החוכמה הזאת נקראת אור. השם אורי. כלומר, שראש השנה, ראש, מה זה ראש? חוכמה. חוכמת השנה, ראש השנה. לכן קוראים ליום הזה יום הזיכרון. זה נבין למה קוראים לו אז יום הדין. אז נראה. לכן, באה מצוות השופר להמשיך הבחינה הנעל של איכלו רעים, אני מבקש מכם עכשיו זיווג, כוונה שאתם צריכים לכוון, וטוב שיהיה לכם רב במקום, או אתה בעצמך, מי שמארגן שם את התפילה, להזכיר לקהל, מוריי ורבותיי, אנחנו עכשיו הולכים לעסוק בחוכמה ולא במלאכה. אז התוקע כולו מתכונן, כן? גם בעל התוקע צריך לדעת מה הוא עושה עכשיו. מדובר בחוכמה ולא במלאכה. תוציא את כל האלמנטים הקשורים למידות, לשכליות שלך, להבנה שלך. תעזוב את כל זה. לא עזבת, לא הבנת. התקיעה שלך יוצאת מבחוץ ולא מבפנים.
החוכמה היא
עץ חיים. איכלו רעים. המאחדת בין החוכמה ובין הבינה בייחוד עליון. וזה סוד המשך הפסוק, אשרי העם יודעי תרועה, ברגע שיש ידיעה כזאת, של מה עושים? מופיע שם הוויה, י' כבפקי, אדוני, באור פניך יהלכו. עם ישראל עכשיו נמצא באור הפנים. אף אחד לא יכול לגעת בעם ישראל ברגע הזה. הפנים זה מדרגה שהחיצונים לא יכולים להגיע. החיצונים אוחזים באחוריים של המדרגות. ברגליים, בחיצוניות, ומה שיוצא מחוץ למערכת של הקדושה. רגליה יורדות מוות. אבל בפנימיות אף אחד לא יכול לגעת. אין אויב שיכול להגיע למדרגה הפנימית הזאת. אם אתה שם, באותו רגע מה קורה? כל החלקים שלך שהם בחיצוניות, מה קורה להם? הם עוזבים, הם נשרפים מעליהם, הם יוצאים ממך.
אז זה שייך לעולם האצילות.
בוודאי, בוודאי. כלומר, מה קורה בזמן התרועה? אמרתי, התורה אומרת תרועם. מה זה תרועם? אתה בעצם עכשיו מזעזע אותם, כמו אתה מנער אותם, עם שבט ברזל, טק, טק, ומה יוצא מהם? כל מה שלא שייך. כן, דקה. דקה של תקיעה, כל הדברים החיצוניים, עכשיו אתה בפנימיות, אתה בפנים. כל החיצוניות שלך יצאה. ולא רק שאתה בפנים, זה בפנים, אלא אתה יהלכון. אתה הולך איפה? לא יהלכו, יהלכון. הם הולכים בתוך הנון. בשערי בינה. ואם אמנם אין ממש ייחוד בראש השנה, הרי למדנו במקומות אחרים שאין ייחוד בין הקדוש ברוך הוא עדיין ובין כנסת ישראל בראש השנה, מתי הייחוד? רק בשמיני עצרת. אז מה אתה מספר לי סיפורים? ואם אמנם אין ממש ייחוד בראש השנה, והוא אינו מתרחש אלא בסיומו של חג הסוכות, עם כל זה קיימת בראש השנה מדרגה גבוהה שנקראת זיכרון. כלומר, יש זיווג, אבל הוא זיווג פנימי, עליון, מחשבתי, מוחי, זיכרוני, השייכת למוח, כלומר למדרגות החוכמה והבינה. זה מה שקורה בראש השנה. בראש השנה אנחנו עדיין ביום הזיכרון של הדברים. מתי הזיכרון של הדברים יהפוך להיות למציאות? בשמיני חג עצרת. כלומר, מה זה שמיני עצרת בעצם? זה המלכות של ראש השנה. הבנתם? ראש השנה זה הקטר, שמיני עצרת זה המלכות. אבל המלכות שמה, שעלתה לאן? קוראים לה שמיני? למדרגה של עולם הבא. בסדר? אז יש כאן הבנה פנימית של הדבר הזה, שבראש השנה, למרות שאין זיווג, יש זיווג בבחינה מחשבתית. יש הכשרה לזיווג הזה בזיכרון שלך. יפה. אז אתה צריך לכוון בזמן תקיעת השופר, שבזיכרון מתחיל זיווג בין חוכמה ובינה, בכל העולמות, וגם בך. כמובן, שמחשבה זו הנזכרת ביום הזיכרון, כן, נזכרת ביום הזיכרון, יוצאת מן הכוח אל הפועל בחג הסוכות. אז מה קורה בחג הסוכות? המשך הפסוק, שחרו, שתו ושחרו דודים. כלומר, בראש השנה אני למען החי ורעי, איכלו, רעים, ובחג הסוכות אני כבר שותה ומשתקר. שתו ושחרו, זאת אומרת שאני כבר בשחרון חושים בחג הסוכות ובשמיני חג עצרת עוד יותר. ונחתם בשמיני חג עצרת. אז מה שהיה ביום הזיכרון מתממש בסוכה.
זה כוונה וביצוע?
בדיוק. זה כמו סגולה ובחירה. אז בכסה זה ראש השנה, בסוכה. זאת אומרת, זה אותן אותיות. מה שהיה בכסף בכיסוי, הופך להיות בצוקה, בגילוי. תקעו בחודש שופר, בכסף ליום חגנו, אומרים לנו חכמים, איזהו זמן, יום, שהחודש, חודש זה לבנה, מחוסה בה, ראש השנה, רק בראש השנה. לא רואים את הירח. חודש זה ירח. הירח בכסה, הירח מחוסה בראש השנה. יש חג כזה בשנה? יש או לא? ראש חודש. ראש השנה זה גם ראש חודש, נכון? אז זה הראש חודש היחיד שאתה שוכח שהוא ראש חודש. כי הוא ראש השנה. כולה. אבל שמה זה בכסה, מזכירים לך שזה הכל בכיסוי. למה זה בכיסוי? כי קוראים דברים שעוד מעט נראה בעזרת השם. שחייב שזה יהיה בזמן כיסוי. אבל הכיסוי הזה שהוא באחד, צריך להופיע מתי? בגילוי שהוא ב-15. שהלבנה כבר במילואה. אוקיי? במילים אחרות יש לנו פוטנציאל באחד וגילוי ב-15 לחודש. ככה זה עובד ביהדות.
מה התהליך הזה?
תהליך גדול מאוד.
15.
כן. כן. יודקן. זה 10 ספירות, ובחלק הראשון של החודש זה מגלה את העוצמה המיוחדת השייכת לאותו זמן. עד שהלבנה היא במילואה. כלומר, יש כאן עלייה, 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 עד הבניין של 15. 10 ספירות ועוד 5 מדרגות של צד ימין. נלמד את זה פעם בעזרת השם.
סדרה חדשה.
לכן כל מה שנעשה בראש השנה אינו שייך ואינו מתמקד בפועל, כי אם בחוכמה ובבינה. כן, תכתבו בכניסה לבית הכנסת או במחזור שלכם תפילה, כל מה שאני הולך לעשות פה זה רק חוכמה ובינה כל היום. תכתוב את זה. תדביק לך את זה במחזור. כלומר, בזיכרון העליון. ואם אתה יום אחד יוצא לך להוציא ספר, סידור, תפילה, אל תכתוב מחזור לראש השנה. תכתוב מחזור ליום הזיכרון. לייחוד חוכמה ובינה. הנה, אני אתן לכם רעיון.
רומן חדש.
בסדר? כי אם אתה כותב בסידור שלך, בתפילה, במחזור שלך, מחזור לראש השנה, אני מפחד שאתה עלול לשכוח שמדובר ביום הזיכרון. ואתה תחשוב שמדובר בראש השנה. אז למה זה נקרא ראש השנה? נכון, זה ראש השנה, אבל אתה לא הבנת אם אתה לא תזכיר לעצמך שזה יום הזיכרון. ואף אחד לא זוכר שזה יום הזיכרון. גם אף אחד לא זוכר מה באת לחגוג. אז אני שואל אתכם את השאלה עכשיו. הרי כל חג בא לציין אירוע. הלבישו חגים על אירועים. למרות שהכוח נמצא מששת ימי בראשית, אבל היה אירוע שהלביש. בחג הסוכות, בגלל שבסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציאי אותם בארץ מצרים. חג הפסח, יצאנו ממצרים. חג השבועות, מתן תורה. מה קרה בראש השנה? אף אחד לא יודע. רוב האנשים לא יודעים. שאל אנשים על מה חוגגים ראש השנה. בוא נראה מה אדם יגיד לך. הנה, אני שואל אתכם, תענו לי. אנחנו לא חוגגים את בריאת האדם. מה? בכסה ליום חגנו, בוודאי שזה חג. בתורה, אני לא אמצאתי כלום.
אז חג זה לא מועד?
בוודאי. תגידו לי, למה? אתם רואים? תלמידי חכמים אתם.
אני אחת אחרת.
יפה מאוד, יפה מאוד.
הוא בזיכרון, הוא בראש השנה,
הוא חשב. אנחנו חוגגים ראש השנה על דבר אחד, על החירות הראשונה שהחלה בשביל עם ישראל כעם. פעם ראשונה שהיינו בחירות. מתי זה התחיל? ראש השנה. איפה? במצרים. את זה אנחנו חוגגים, רבותיי. מישהו יודע את זה ברחוב? אם זה לא לאומי, אי אפשר לעשות מזה חג. זה חייב להיות שייך לעם. רק דברים השייכים לאומה בכללותה מולידים חג. מה קרה בראש השנה? עם ישראל יצא מגלות לחירות. מתי? בשנה שיצאנו ממצרים בחודש ניסן. כלומר, כמה חודשים לפני שיצאנו פיזית ממצרים היינו כבר חופשיים? 6 חודשים, חצי שנה. מתי זה קרה? בראש השנה של אותה שנה. כי זה היציאה דה פקטו, בפועל. אמרתי לכם שבראש השנה כל מה שאנחנו עושים זה מבחינת שורש, פנימיות. אני כבר חופשי. עוד לא מימשתי את החופש הזה, אבל אני כבר חופשי. אז מה עשו בני ישראל במצרים במשך 6 חודשים? כן, הולכים. 6 חודשים מחכים. כן, אבל
הם לא היו שם.
בתוך מנגנון של איש יעבוד, אבל עדיין לא יצאת. כן, איזה מין, אתה לא יודע כבר מה. מצב כזה שאתה לא יודע. מה זה המצב הזה שאתה לא יודע? אמרו לך שאתה בגאולה, ואתה עדיין לא בגאולה בפועל. זה מזכיר לכם משהו? היום. אומרים לך, אתה יצאת לגאולה. כן, חצי מהרבנים אומרים לך שהגאולה כבר התחילה. חצי מהרבנים אומרים לך, עוד לא, אנחנו עדיין בגלות. ואתה באמצע, אתה אומר, מה? אלה ואלה דברי אלוהים חיים. אני לא יכול להגיד שאלה לא צודקים. כולם צודקים. הבנתם? כלומר, יום העצמאות הראשון, התודעתי, הפנימי, הזיכרוני של עם ישראל, זה ראש השנה. את זה באתם לחגוג, רבותיי, גם את זה תכתבו. אם לא אי אפשר לעשות חג. יפה מאוד. מה אתה אומר בקידוש, בראש השנה? זכר ליציאת מצרים.
זה כמה
זה כולם. יפה. למה? אם אתה אומר בכולם, זאת אומרת שהיה לזה שורש. כלומר, כשאתה תגיד בראש השנה זכר ליציאת מצרים, תגיד לחברים שלך בשולחן ולמשפחה, זה הקידוש שהוליד את כל הקידושים האחרים. זה האבא של כל הזכר ליציאת מצרים, של כולם, גם של פסח. הבנתם? לכן, עכשיו אתם מבינים יותר בקלות את המחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי יהושע אומר שבניצען נגאלו, רבי אליעזר אומר לא, בתשרי נגאלו. באים התוספות אומרים לנו שניהם צודקים. אז מי צודק? כן. בתשרי נגאלו מבחינה רעיונית כבר, ובניסן נגאלו מבחינה פיזית. אם אני הולך יותר לעומק מבחינה רפואית, אני מעז לעשות משהו שלא בתחום שלי, יכול להיות בהחלט שכשאדם מבריד ממחלה, השלב הראשון זה התודעה הפנימית שלו. ועד שזה ירד ויתממש בגוף החולה, זה לוקח 6 חודשים. אם האדם מאמין שהוא עברי. אם האדם לא מאמין שהוא עברי, המחלה תמשיך להיות בגוף שלו, למרות שהיא נפסקה כבר מבחינה פנימית. ויש דבר כזה. זה מין הכחשה שהחלמתי. יש אנשים שמכחישים, לא רוצים, הם רוצים להיות חולים שיגלו להם משהו. הם הולכים לרופא והם מתעצבנים כשאומרים להם שאין להם כלום. אין דבר כזה. תגיד לי משהו, אני רוצה שתגיד לי שאני חולה. לכן, כל מה שנעשה בראש השנה אינו שייך ואינו מתמגד בפועל, כי אם בחוכמה ובבינה. כלומר, בזיכרון העליון, במגמה האלוהית, כזו שהייתה עדיין בבחינת הרעיון שקדם לבריאת העולם. רחוק, 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 רחוק בפנים. עליון מאוד. גבוה מאוד. זיכרון, רבותיי, זיכרון זה דבר שבעזרת השם אנחנו נדבר עליו בראש השנה עצמו, ביום הראשון. ב-5 לפנות בוקר, בעזרת השם. שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו חיים ארוכים וטובים, בריאים ושלמים, שנזכה לחידוש מוחין ולחידוש כל המדרגות. ושם נדבר מה זה המושג הזה. בציית השופר, שהיא מצוות היום בראש השנה, אין לך מצוות בראש השנה, חוץ מציית השופר. זה מצוותה, זה המצווה של היום, עיקרו. עיקרה הוא כאמור לרענן את הזיכרון, כן? אודות סיבת הבריאה. מהי סיבת הבריאה? לפי זה? לא. מה ישראל? החירות של עם ישראל. ראש השנה, יום העצמאות, יום החירות הראשון בהיסטוריה, במחשבה. כלומר, יום העצמאות זה רק תוצאה של העצמות. מה אתה עושה בראש השנה? אתה מכשיר את עם ישראל, אנחנו חוגגים את ההכשרה של עם ישראל להיות עם חופשי, חירותי, שיוכל להכיל, לממש את הרעיון של הקדוש ברוך הוא. זאת החגיגה בראש השנה, רבותיי. תגידו לי את האמת, מי עוסק בזה בראש השנה בבית כנסת?
חג לאומי.
מפחיד מאוד.
דין.
נכון.
כולם מתעשים בכל דעת.
בסדר, אבל אנחנו יודעים כבר, אנחנו למדנו. יש פה את מפתחות הגן?
כי העצמאות הוא יותר לאומי בחיצוניות מראש השנה. בפועל, בפקטור, אתה רואה. רוב עם ישראל חוגגים את יום העצמאות, גם אם לא משנה מה הם לוקחים.
זה לא אותו דבר. זה לחגוג את יום העצמאות, זה בגלל שנולדת בזמן המודרני הזה שהרגשת את זה. אבל להגיד לך שפסח זה חג לאומי, אני אף פעם לא ידעתי את זה. מודה. אמרתי לכם, לפני שנפגשתי עם הרב קוק, זה היה חג דתי בשבילי. ראש השנה זה היה דתי. יום הכיפורים הכי דתי. לא ידעתי לעשות את הקשר הזה. כשאני אומר לכם לעשות את הקשר עם האומה הזאת, כי זה מה שעלה ברצונו הראשוני של הקדוש ברוך הוא לפני הכל. לא דבר קיים, לא קיים דבר אחד בעולם הזה שקדם לזיכרון של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. עלו במחשבה תחילה. אין משהו אחר, רבותיי, תכניסו את זה טוב בראש. הקדוש ברוך הוא רצה אותנו כעם, ועשך, זה אובססיבי אצלו. ועשך לגוי גדול, עזוב אותי עכשיו, אני לא מעניין אותי, אתה אדם, מה שאתה רוצה שתהיה. אתה אדם כבר גדול, אברהם אבינו, אני רוצה שתהיה גוי, איפה בארץ? לך, תעשה טובה, לך לשם, תפסיק לדבר. הקדוש ברוך הוא לא מדבר עם בן אדם, עם אף אחד. בפעם הראשונה שהוא מדבר עם בן אדם זה להגיד לו, לך לארץ ישראל, אני רוצה שתבנה אומה. זה מה שאני רוצה ממך, זה כל התורה שלי. קשורה בדיבור האחד הזה, היחיד, עם אברהם אבינו שורש כל האומה. אין לו מה לעשות לקדוש ברוך הוא, תגיד לי. תודה, צדיקים. תשובה קדמה לעולם, בוודאי. מה זה התשובה? זה עם ישראל. בוקר טוב, זה רחוק, אבל אני אשתדל בעזרת השם, אני אם אני זוכר.
אין ולאם
לזה,
יש בעצם כל דבר כזה
שאתה רוצה להחזיר,
לוקח
לך חצי
שנה,
להביא
אותו לפועל.
כן, 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 כן. זה בדיוק מה שאמרתי קודם, כן. כן, בדיוק. מה?
יש הריונות של חצי שנה.
כן. משה רבנו. משה רבנו הוא ההיריון האמיתי. אני נמצא את זה, זה היה לפני 20 שנה. הספר הזה יצא לפני כמעט 20 שנה. בדפוס הכהנים, אצל דפוס הכהנים. זיכרון. אני יודע שזה פה, אבל דרך אגב, מה קרה בהיסטוריה לפני שעם ישראל יצא לחירות ביום הזה? יוסף הצדיק, מתי הוא יצא? לראש השנה. כל מה שקרה לו בחיים זה היה בראש השנה. כל מה שהתורה מספרת, חלום, פרעה, אשת פוטיפר, בחור, עוד שנתיים ביחס למה? ראש השנה. הכל ראש השנה, יצא עוד פעם בראש השנה. אתם מבינים מה קורה פה? זה לא אבא שלו, זה עם ישראל, זה כל עם ישראל. איך נקרא עם ישראל? שארית יוסף. טוב, אני אקרא לכם את זה בעזרת השם בזמן אחר, כנראה שאני צריך
חזרנו אחרי זה בשמואל לשבטים.
מה שבטים? עם ישראל מתגלה בצורות שונות.
אם אנחנו שארית יוסף.
נכון.
באיזה רמה אתה אומר את
זה? זכר. יוסף הוא הבן היחיד שהוא מבחינת זכר. כל הבנים האחרים הם מבחינת נקבה. ידעתם את זה או לא? ידעתם את זה.
חלום של האלומות.
נכון. האלומה זה מילה. זאת להיות ברית מילה. כמה אלומתי וגם ניצבה. הבנתם?
זהו.
כולם נוקבות ביחס אליו. טוב, בעזרת השם אני אזכיר בזה בשלב אחר. להכין את זה. טוב. לכן, ותקיעת השופר היא מצוות היום בראש השנה. עיקרה הוא כאמור לרענן את הזיכרון אודות סיבת הבריאה, ולהכשיר את העולם כולו לייחוד הנדרש עבור גילוי המגמה הזאת בשנה החדשה. כלומר, כל מה שאנחנו עושים בראש השנה זה בשביל כמה זמן? שנה אחת. מי גילה לנו את הסוד הזה? הרמח"ל. הרמח"ל הקדוש בא וגילה לנו, עוד מעט נביא את זה, אם נגיע לסוף השיעור, לעזוב השם, אם לא, אז נמשיך.
מנה, שריקה לשנה?
כן. כל מה שאנחנו עושים, כל המערכת הזאת שווה לשנה אחת שלמה. תשע עין תשנת עין טובה. כן, כל שנה יש לה סימן. אז השנה הזו צריך לפתח עין טובה בעזרת השם, על החברים שלנו, על כל המציאות, על עם ישראל, להפסיק לומר שהדור הזה הוא דור מקולקל ודור לא יודע מה. כן? אנחנו גילינו את דעתנו לפי מה שהצדיק רבי משה אהרון הכהן ציווה עלינו ואמר לנו, לאהוב כל אחד ואחד מישראל באשר הוא, למרות שהוא לא יודע מה. כן, תאהב אותו, תתפלל עליו. הייחוד שיש להכין אינו נעשה עדיין בקומת הזיכרון, אלא בקומת הזיכרון, אלא בקומת המידות שתגיע ותתגלה בחג הסוכות. רק אז יתממש החיבור בין קודש הבריך ובין כנסת ישראל, ודרכו יתפשט השפע האלוהי בכל תחומי המציאות. זה יהיה בסוף חג הסוכות. אבל בהתחלה, בראש השנה, הכל עומד במדרגת הזיכרון. יוצא כי עניינו של השופר הוא הזיכרון דווקא. וכמו שנאמר עליו בגמרא, כיוון דלזיכרון כעתה, בגלל שהשופר כולו מדרגה אחת של זיכרון, כי לפנים דמה. תחשב אותו תמיד כדבר פנימי. איפה תוקים השופר בבית המקדש? בחוץ או בקודש הקודשים? ברור שבחוץ. אז למה חז"ל בגמרא פוחדים שנתקע בשופר של פרה? והגמרא אומרת שהפחד זה כדי שלא להזכיר את חטא העגל.
אבל זה קרון שמדובר פה הוא קדמוני יותר מחטא העגל.
אני שואל אתכם שאלה. כשהכהן הגדול נכנס בבגדים, באיזה בגדים הוא נכנס לקודש הקודשים? בבגדי לבן או בבגדי זהב? לבן. למה הוא לא נכנס בבגדי זהב? לא להזכיר את העגל. אז אני מבין שהוא נכנס בפנים, אבל השופר אני תוקע אותו. בחוץ, אז מה החשש? גם הכהן היה אז אמור להוריד את הבגדים של זהב, גם בחוץ, אתם מבינים מה אני אומר?
אבל הכל הוא פנימי.
יפה. בגלל שהשופר הוא תמיד פנימי. זה בדיוק מה שאמרנו פה. לא. הוא כל הזמן פנימי, אין דבר כזה שופר בחוץ. לכן שופר, אסור לך לתקוע בשופר של פרה גם אם אתה בכפר אדומים. למה? כי אין בחוץ. זה כאילו עכשיו אתה נכנס לקודש הקודשים. ושלא תזכיר בקודש הקודשים חז ושלום את חטא העגל, אומרים לך אל תתקע בשופר כזה, כי הוא יזכיר את חטא העגל חז ושלום. למה? כי כל שופר זה פנימי. אין דבר כזה חיצוני. לא היה ויצא.
אני לא מחזיק את חטא העגל כדבר שישראל עשה.
אתה כן צריך. כשאם אתה נכנס לקודש הקודשים עם החוצפה הזאת...
עמך שיחד. לך כי עמך שיחד.
נו, אז מי
זה? לא עמי.
זה לא חשוב. זה עם ישראל, ברגע שהוא שותק שיש מצב, הוא גם כן שותף לדבר. אוקיי? אם יש פשע שנעשה... בקהילה, והקהילה שותקת, בשביל מה היה גלות? אדם אחד חטא, נכון? קמצא ובר קמצא, מספך את הגמרא. אף אחד לא השתתף בזה, רק אחד.
לא מחו.
אבל היו רבנים שם, לא אמרו כלום, כך אומרת הגמרא. כולם התחייבו גלות. כשאתה שותק ואתה לא אומר את מה שיש לך לומר, ואם יש לך פה ומקום, במה? אתה צריך להשמיע את מה שיש לך לומר. ואם רק הרשעים משמיעים את קולם, אתה בסכנה חס ושלום, כי אתה לא הגבת. לכן, תזכרו טוב שהשופר זה דבר פנימי. דרך אגב, יש אפילו עניין להסתיר את השופר לפני שתוקעים. מכסים אותו תמיד, תמיד מכסים את השופר, כאילו מוציאים אותו רק ברגע האחרון. בסדר?
את הקול של השופר אנחנו מכסים, בעצם זה משהו שהוא כללי, אנחנו מכנסים אותו לתוך גבולות, כאילו שופר בגבולות?
לא, אנחנו מכניסים אותו לעולם שלנו, אבל אנחנו לא מצמצמים אותו. הוא תמיד גדול, רק מי שזוכה. זה מה שאומר הזוהר בהתחלה. מי שזוכה להיות בקומה ששם אפשר לשמוע את השופר, באיזה קומה שומעים את השופר? הקומה שנקראת ארץ ישראל. אז זה נקרא יוד אתרוח, זה כבר לא שמיעה. כלומר, יש אנשים ששומעים את השופר ויש אנשים שיודעים את השופר. אנחנו צריכים להיות, לפי הלימוד שלנו, בעזרת השם, מאלה שיודעים את השופר. למה? כי אנחנו שייכים לעם ישראל. אם אני ניגש בראש השנה כאדם פרטי, זה מה שרציתי לקרוא לכם. אין סיכוי שחז ושלום אני אשמע, שום דבר אני אשמע סלילים. יש נגן טוב או נגן לא טוב, זהו. ויש להוסיף שבזמן תקיעת השופר, כיוון שהוא שייך לפנימיות של העולמות, הרי שאז ניתן לכוון לכפרה על כל העבירות. ואפילו על החמורות שביניהם שפגמו חלילה גם בבתי גבל. כלומר, יש אבונות שפגמנו בחלקים הכי פנימיים של הנפש שלנו. מתי אפשר לחפר על זה? בזמן התקיעה. למה? כי כל התקיעה כולה היא פנימיות. וזה דברים שאתה לא יכול להגיע אליהם, לגשת אליהם בזמן אחר. אז תנצל את הרגע הזה שהוא כל כך פנימי, עם הכל הכל כך פנימי, כלתקן את כל הדברים הכי פנימיים. וזו הכוונה שהובעה בכתבי הרשש, זכותו יגן עלינו אמן. שיש לכוון זאת בשעת התקיעות. כלומר, לפי הרשש, מה מכוונים בשעת התקיעה?
ניקיון.
הניקיון הכי פנימי של העבירות החמורות. נכון. נכון, זה חידוש של הרשש בראש השנה. אתה לא אומר תחנון, אבל אתה מכוון לנקות את עצמך מכל החיצוניות הזאת, כי ביום ראש השנה אתה בפנימיות הכי גדולה באמצעות של השופר. מה? כן. נכון, 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 נכון. לגעת בנקודה הזאת. נכון. לדעת שיש מדרגות עמוקות שפגמת בפנימיות הכי פנימית שאפשר, יש מדרגות שזה לא מגיע, אבל מה שאפשר, ושם אתה מנקה כבר.
אתה מגיע ליום.
בזיכרון. נכון. נכון. האמת שצריך להגיע לראש השנה נקי. בסדר? חז"ל מגלים כי עצם סדר האותיות של חודש תשרי אינו בא אלא להורות על התנועה שהיא מיתתה לעילה. נכון? כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האותיות, הוא התחיל באיזה אות?
א'.
אבל כשהאותיות מתגלות בעולמנו, כשאתה מתחיל בעולם הזה כדי לגשת ולהתקרב במרכאות לקדוש ברוך הוא, אתה מתחיל מאיזה אות? פר. כי זה האחרונה. נכון? הקדוש ברוך הוא כאילו יורד במרכאות, כן? מהאלף לתף. אבל אתה כשאתה בעולם הזה, את מי אתה פוגש ראשונה? את התף. אז אם אני פוגש את התף, אחרי התף יש שין, ואחרי השין יש רש, ואחרי הרש יש יוד, תשרה. מה קורה פה? יש מדרגה שאומרת לאדם בחודש הזה, מה? תשאף. להיכנס ולחזור לשורש. ממש לפי סדר האותיות המופיעות בשם החודש למפרע. אז מה זה בא ללמד אותנו? שמו של החודש מורה איפה? על הכוונה הפנימית הגנוזה בו שהיא מידת הדין. הנה מידת הדין. מידת הרחמים זה כשהקדוש ברוך הוא יורד. מידת הדין זה אור חוזר. אור חוזר זה מידת הדין. למה זה כלי? כלי זה מידת הדין, זה נותן גבולות. אז האופי הפנימי של חודש תשרי הוא דין. וזה גנוז בשם של החודש. כלומר, מה אני עושה בחודש הזה? מכין כלים. להמליך את המלך. איך אני ממליך את מלך מלכי המלכים? כלי קיבול. כלי קיבול שווה גבורה, שווה דינים. לכן היום הזה נקרא יום הדין. חוץ מהיותו יום זיכרון. יוצא אפוא שבתחילת גילויו של המשפט האלוהי לעולם בראש השנה, עכשיו אתם מבינים למה זה יום המשפט? מאיפה אנחנו יודעים שזה יום משפט? הפסוק, לא חכמים, הפסוק בתורה. תקעו בחודש שופר, בכסל ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. יש משפט ביום הזה. השואלים חכמים, משפט על מה? לכן בראש השנה האווירה הסובבת שייכת לדין. והעולם זקוק למיתוק. אתה לא יכול לחיות ביום דין. כל דין דורש מיתוק. מיידי שנעשה באמצעות השופר. אז מה עושה השופר? הוא ממתיק. איך הוא ממתיק? לפי זה מה ממתיק? דין?
חוכמה.
חוכמה. רק מהחוכמה אפשר למתק את הדינים. כלומר, איך אנחנו קוראים לזה בקבלה? גילוי מוכין. בלי גילוי מוכין, אין הדין נמתק אלא בשורשו. זה לא יכול לבוא מהחסד. חסד זה עדיין לא השורש. ואתה חייב לעלות למדרגה הכי פנימית כדי למתק את הדין. לכן השופר שהוא המדרגה הפנימית, כיוון דה לזיכרון כעתה, כלפנים דמה, הוא פנימי, רק משם יכולה לבוא המתיקות שתמתק לך את הדין. אתם מבינים כמה חשוב השופר הזה? זהו סודה של העצה העליונה לישראל. הנה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו את זה, הוא מגלה לנו את הסוד בתורה. תיקעו, מתי תיקעו? בחודש, כשהירח בכסה, בכיסוי. תיקעו בחודש שופר, מתי בכסה ליום חגנו? מדוע? כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לנו בפירוש, רק צריך לתרגם את זה אחרי זה למציאות, מי שקרא את הפסוק הזה בפעם הראשונה בהיסטוריה, אמר, וואי, 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 צריך לעשות גמרה מכל זה. איך ידענו שזה יהיה ראש השנה? אתם יודעים איזה חוכמה יש לחז"ל? אתם מבינים את זה? מתי לקבוע את הזמן? איך הם ידעו חכמי ישראל שזה עכשיו ראש השנה? הרי הזמן זה זמן, אתה לא יודע כלום. לך תפגוש אנשים בחול. הם יודעים מה ההבדל בין היום הזה לבין היום הזה בשנה, נו באמת. זה רוטינה, מגיל 0 עד גיל 70 ואחרי זה בית כברות. זהו, נגמר הסיפור כמו כלב. יש מישהו שיש לו את המודעות הזאת, את התודעה הזאת, שביום פלוני קורה משהו בשמיים, ביום אלמוני קורה עוד דבר אחר, פה צריך לעשות ככה, פה צריך לעשות ככה, ויש לנו מדריך. תקעו. אתם, הם לא יודעים כלום, מסכנים. מי קיבל דבר כזה? אתם מבינים איזה סודות קיבלנו, איזה מפתחות קיבלנו? אני מתפלא מזה, משבע לכם, אני בוחר רק מהדבר הזה, מהתרגשות.
אני אשמח שאתה אומר, יש ראש השנה, יש ראש חודש, יש יום ראש יום.
בוודאי.
כל יום הוא...
בוודאי.
כמו שאתה מדבר.
בוודאי, נו, בכן. כן, בוודאי. כל יום בבוקר, במה אתה פותח את יומך? מהי ראשית יומך? נכון, אבל אתה צריך לדעת את הספציפיות של החודש הזה. דרך אגב, הבאתם לי את הספירות או שכחתם? והשנה, כן. יש עד מחר. טוב, יאללה. תביאו לי את זה מחר בעזרת השם בשבת. אני רוצה שתגידו לי מה מסגרת המיוחדת הספציפית של השנה שהולכת לבוא, בעזרת השם. אני רוצה, אני מגלה לכם, זה ארבע מדרגות. בסדר? כאילו יסוד שבהוד, שבהוד, שביסוד. סתם אמרתי, כן? בסדר? תגידו לי את זה מחר בעזרת השם. אל תגידו לי מחר יש עוד מחרתיים, כן? תמיד יש, אם לא מחר אז מחרתיים. ככה אמרו בשיר, לא? אם לא היום אז מחר, אם לא מחר אז מחרתיים, ובעזרת השם, זה דלה. שעל הפסוק הזה דרשו חז"ל, אז הנה, הנה הגמרא, שצריך להמציא אותה אחרי פסוק כזה, הנה הדיבור של חז"ל, ישבו ואמרו, איזה חג שהחודש מתכסה בו, זה ראש השנה. אין חג אחר בשנה שהחודש מתכסה בו, שאז הוא זמן הדין והמשפט עבור כל באי עולם. עכשיו הרחיבו. כתוב משפט לאלוהי יעקב. מה זה משפט לאלוהי יעקב? עם
ישראל.
לא, מה זה אומר?
למה אומר יעקב?
מה זה משפט לאלוהי יעקב? מה זה משפט לאלוהי יעקב? המשפט, מי עובר בדין? מי? כאילו, מי שקורא את זה חושב שהמשפט הוא בשביל אלוהים. לא, המשפט שלו, לאלוהי יעקב, לא של אלוהי יעקב.
הוא השופט.
הוא השופט. נכון? איך קוראים לשופט הזה? אלוהי יעקב. למה לא קוראים לו אלוהי ישראל? כי יעקב ביחס לישראל זה מידת הדין. זה יותר פרטי. עכשיו, את מי הוא שופט, הבורא? למה כל באי עולם?
כי יעקב הוא
בבחינת
שפני שהוא
מלחם עם עצה,
ואז הוא נקרא ישראל.
כי כל העולם שורשו בישראל. כשעם ישראל נידון, אלוהי יעקב דן, מי יודע את מה שקורה? עם ישראל, אמרנו את זה לפני דקה. אבל בשביל מה זה? בשביל מי אנחנו עובדים? שלא כל העולם, כל העולם נידון אפילו שהם לא מבינים כלום. הם בחוץ, הם מסתובבים, הם במכוניות, הם עושים חגיגות, הם בדיסקוטקים בערב ראש השנה. ואנחנו יושבים בבתי כנסת ומתפללים על העולם כולו. יש אומה כזאת? יש אומה כזאת שדואגת ליקום כולו? כל באי עולם, לא רק האנשים. הדומם, הצומח, החי, המדבר, החיים והמתים. תראו איזה דאגה יש לנו על כל המציאות. מישהו יכול לבוא באום ולהגיד לנו שאנחנו אגואיסטים לעם של האפרטייד? באמת. זה ממלכת הקופים. באים לדבר עלינו?
לא, אנחנו צריכים לדעת את זה.
בסדר.
אמרנו, ברגע שאנחנו נדע את זה, נהיה להם פתחם
קופים. מה הייתה שאלתך?
לא,
וכמו שנאמר במשנה, בראש השנה דף ט"ז, שביום הזה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. מה זה בני מרון?
כבשים.
למה קוראים להם בני מרון? אתה לא יכול להגיד כמו כבשים?
כמו טלאים.
דבר בעברית, שיבינו אותך, מסכן הישראלי הממוצע. תגיד לו בני מרון, אתה דומה לבני מרון. לא, לא, אני אגר בירושלים, לא במירון, מה אתה עושים ממנו?
אתה מעביר אותם, אתה לא מעביר אותם, אתה שם ליד פתח, שרק אחד יכול לעבור.
זאת התשובה שלך למה זה בני מרון?
כי זה אחד אחד, כל דבר נידון.
אוקיי, אז מה הקשר למרון?
כי כשאתה סופר אותם, כשאתה נותן להם משקל, אתה נותן אחד אחד, כך רואה. מעביר את
הכבשים
שלו.
הבנתי, אבל מה זה מרון? הבנתי, את כל זה אנחנו יודעים, אבל מה זה בני מרון?
האותיות, מים רש וב נון. נון זה נמוך, הכי נמוך.
אפשר משהו קר?
קינים פה.
תודה. מה זה בני מרון? רבותיי, אנחנו אומרים את זה כבר לפי הגילאים שלנו, אה?
מרון.
לפחות, מה זה בני מרון בעברית? רבותיי, אתם אומרים את זה כבר לפחות 50, 60 שנה, 40, 35, לא אכפת לי עכשיו.
לא קיבלת את
התשובה כבשים? מילה מרון. כבשים, לא כבשים, מרון. למה קוראים לכבשים מרון?
בני. בני מרון, אם זה כבשים, זה כבר לא בנים.
חיילים?
מרון? שיר זה לא בנן, זה בנון.
זה לא הברון מרוטשילד. זה מרון. טוב, גם זה אני רוצה תשובה למחר, אבל משהו אפקטיבי אמיתי. מה זה נומוס? תגיד לי מה זה נומוס. מה, אתה בארי פוטר?
זה
ימנית. בגלל זה אני שואל אותך אם אתה בארי פוטר.
כל אחד מספר.
אה, יפה.
צריך לספור עשירי.
נכון.
למה רבי
פטוס? לא, אבל מה זה אומר? מאיפה זה באה המילה?
נומוס, זה מה שאמרתי, זה המילה.
נומרוס.
נומרוס. נומרוס.
לא באתי משם,
זה בערבית נמרה זה מספר.
יפה. בני מרון זה בני מספרים. כלומר, שלמרות שכל העולם זה אחד גדול, הקדוש ברוך הוא יש לו את האפשרות הזאת ואת הכוח הזה לרדת למספר. מה זה מספר בקבלה? איזה מידה זה? מידת הדין, מלכות. מרון זה מלשון נומרוס. כן?
מר. הם ידעו מה זה?
מי?
הרומנים ידעו מה זה?
בוודאי שהם ידעו מה זה. מה זה מידת הדין? הפכנו למספרים, זה מידת הדין בעולם.
הנה, פה.
לכן מה עשו בני ישראל כדי לתקן את זה? אמרתי לכם כבר, לכל איש יש שם. הם הבינו את זה, יש לנו אינטואיציה של התורה. איך התורה סופרת אותנו? במספר שמות. והם נתנו לנו מספרים. כשאתה מספר אתה לא יוצא חס ושלום. כשאתה כלול, הנה עוד מדרגה שהיא חשובה מאוד להסביר את זה לאנשים שלא כל כך מבינים את המושגים שלנו. אני קשה לי להגיד בבית כנסת לאנשים שלא לומדים, אתם צריכים לכוון כלל ישראל, הם לא יודעים מה זה. אז אני צריך לתת להם דוגמאות. אתם עכשיו נכנסים לזה תעופה, אתם עושים למצוא לא יודע מה, לפולין בקבוצה. אם אתה הולך, נוסע לבד, והדרכון שלך פק תוקף, לא יתנו לך להיכנס. אבל אם אתה בקבוצה, סביר להניח שתעבור, אפילו אם זה פק תוקף. כי הוא לא יפתח 50, 60, 100 דרכונים, הוא פותח אחד, רואה את הפנים, צעד אחד, ששני, לא זמן. מעביר את כולם. זה בדיוק מה שקורה. למה תפסו אותנו, חז ושלום בגרמניה, אחד-אחד? כי היינו במנטל שלנו אחד-אחד. איך אתם רואים את זה שהיינו אחד-אחד? פשוט מאוד. יש 70 אלף אנשים, והם לא יודעים שהם עם, כל אחד לבדו. עובדה? יש שני גרמנים וכלב. תגיד לי, 70 אלף אתה לא יכול לאכול את שניהם תוך שנייה?
עם הכלב.
עם הכלב? לארוחת צהריים? לא. כי זה ברור שכל אחד חושב שהוא לבדו.
מה, 6 מיליון?
אתם מבינים את זה? אתם מבינים את הסוד הזה? תגיד לי, 5 מפה, ג'אברים לא יכולים לגמור אותם? גם אם הם ימותו. טלי, רבותיי, ישנו עם אחד, אבל הוא מפוזר, הוא לא מבין שהוא אחד. ככה חייתי בצרפת, רבותיי. בפינה שלי, בדירה שלי, בקומה שלישית. והחבר שלי גר 10 קילומטר ממני, והשלישי עוד 200 או 300 מטר ממני. ואנחנו מכירים כאילו יש לנו קודים בינינו, ונפגשים עלובים באיזה בית כנסת פעם בשבוע. אתם מבינים מה זה גלות?
לא מכירים.
ברוך השם שאתם לא מכירים מה זה. אבל זה רבותיי. שלושה גרמנים שולטים על 100,000 איש. היום עם המנטליות של חייל צהל, יש דבר כזה? אתה מבין? היום חייל אחד גומר 100,000 כאלה. באש הפנימית שלו, אם הוא נשאר עדיין בזיקה לזיכרון התודעתי הפנימי, מה זה עם ישראל? לפני שמשגעים אותם.
צריך להגיע לאחד אלף ושתיים רבבה.
נכון, אז זה ככה, זה שנו, זה משתנה, זה אקספוננציאלי, זה בהאצה גדולה. רק שתבינו מה זה. עכשיו, בני מרון, אתם מבינים, אתה נמצא כמו מספר עכשיו. אז בגלל זה אתה ברעדה. אז מה יוציא אותך מהרעדה הזאת? להתחבר לכלל ישראל, להבין שאתה כללי. ולכן ברעדה מה הוסיפו? לפני הרעדה? גילו. גילו ברעדה. מה זה גילו ברעדה? איך אתה יכול לגילו ברעדה? רק אצל היהודים יש דברים כאלה. ואנשים אומרים את זה, והם לא יודעים מה הם אומרים. זה משגע אותי כל פעם מחדש. אתה לא מקשיב למילים שאתה בעצמך אומר. גילו ברעדה.
לפעמים אתה בוכה מתוך שמחה.
כן, פה זה משהו אחר. זה להבין שאתה כלל ישראל, ולכן אתה בטוח שמה? שתצא זכאי בדין. לכן איך אתה לובש בראש השנה? לבנים. ואתה אוכל ושותה, כאילו זה יום חג. רגע, אתה מכיר בן אדם שעובר למשפט ועושה מסיבות כאלה? כן, הוא בלילה לא ישן כל הלילה. מה אתה מדבר בכלל? תלוי מי. זה תרתי דסתרי. בטוחים, כתוב בגמרא, בטוחים שהם יצאו זכאים בדין. מי נותן לך חותמת? יש להבין שעומק העניין בכל הזמנים ובכל המצוות הנלוות להם, אחד הוא. תיקון חטאו של אדם הראשון באכילת עץ הדעת טוב ורע. רבותיי, זאת הנקודה הראשונה של הכל. כל מה שלא תעשו אי פעם בחיים שלכם, זה הכל רק לתקן את הדבר הזה. למה? כי כל עוד ולא תיקנת את הדבר הזה, את העיוות הראשוני הזה, המקורי הזה, אז כל העבודות שלך הם עדיין בגדר של פיצחות, יצאת כבר מהפסים. בזמן החטא, עכשיו ניכנס קצת לאובי הקורה, קצת יותר קבלה, עמדו זון אחור באחור מפחד אחיזת החיצונים בהם. למה הם עמדו אחור באחור? כי איזה יום אנחנו בזמן של החטא, איזה יום זה?
שישי.
יום השישי, נכון? אדם הראשון נברא ביום השישי, לפני כניסת שבת. כל השבוע זה בחינת פנים או בחינת אחור?
אחור.
יום השבת זה בחינת פנים. אדם הראשון יזדווג עם אשתו, זה החטא. בשבת או לפני שבת? לפני שבת. כלומר, במצב של אחור באחור. ואדם הראשון החל במצוות סיכול השדה, כלומר שהחל לעסוק בתיהור העולם מכוחות הרע כדי לאפשר לזון להתייחד פנים בפנים. אלא שלא יכול היה להשלים את העניין, אלא עם כניסת השבת הראשונה. הבנתם? הוא כבר הבין את זה, אדם הראשון. הוא התחיל כבר לעשות תיקון. אבל הוא לא סיים אותו, כי מתי מסיימים את התיקון הזה? רק עם כניסת השבת. והוא לא המתין. והקדים את זיווגו לערב שבת. מה זה משנה? עוד שעה לפני בזה. וגרם בכך לעמידתם של זון פנים בפנים, בעת התגברות כוחות הרע. למה הם עמדו אחור באחור? מה יש? מה אתה מרוויח? מה זה הרווח לעמוד אחור באחור?
הגנה.
הגנה מפני כל מי שרוצה להקיף אותך. מקיפים אותנו מסביב, שנינו עומדים גב אל גב, אתה רואה חצי ואני רואה חצי. אם בזמן הסכנה הזאת אתה עכשיו חז ושלום פנים בפנים, אז כולם דוסקים אותך בגב. ואז התחזקה ביותר אחיזה הקליפות. אלמלא היה ממתין אדם הראשון עד כניסת השבת, אם היה ממתין, לא אלמלא, כן, אם... היה התיקון העולמי מסתיים ונשלם כבר אז, באותו יום השישי הראשון של ההיסטוריה, ועבור זה אנו פועלים במשך כל 6,000 השנים. הבנתם? 6,000 שנה אנחנו עובדים בגלל שעה קטנה. לתקן דרך עבודת הקודש בשורשו של חודש תשרי. כי למה זה חודש תשרי? כי אדם נברא בראש חודש תשרי. ראש השנה הוא יום הולדתו גם של אדם הראשון, יום בריאתו. ובאיזה יום הוא חטא? באותו יום. כלומר, מתי היה חטאו של אדם הראשון? בראש השנה. וואי, 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 וואי. כלומר, מראש החודש, שהוא גם ראש השנה, ועד שמיני חג עשרת, אנחנו עובדים, עובדים, עובדים 21 יום, כדי לתקן את הקלקול, רק של השנה הזאת, כן? ולאפשר לזון, לעמוד פנים בפנים ולהתייחד ביניהם, בלי חשש של אחיזה כלשהי מבחוץ. אתם איתי? נמצא כי תכלית אצילותו של אדם הראשון לא הייתה אלא לדבר אחד. להשלים בניין הפרצופים העליונים למין היום הראשון של בריאתו, שזה היה בהתערותא דלעילא, והוא לא השלים התיקון. ובנוסף לכך הכריז גם את כל מה שתוקן לפני הופעתו.
אנחנו מדברים על האדם הראשון.
נכון.
זה לא אני, זה לא שוק מהשוק.
אתה צודק, כתוב בגמרא,
איך הוא יכול לעשות טעות כזאת?
מפורש כתוב בגמרא, אדם ראשון חסיד היה. כן, נו אז מה?
נתן שמות לחיות, ידע מפה עד לשם.
נכון, נכון, אתה צודק.
זה הוא לא ידע?
או שהוא ידע ועשה בכוונה. זה מה שאומרים חכמי הסוד. והארי הקדוש מסביר לנו בספריו כי בכל שנה מחדש חוזר המצב לקדמותו, כלומר בראש השנה אנחנו מול מה? מול זון שהם נמצאים אחור באחור. כל ראש שנה אותו דבר. עכשיו מה זה אחור באחור? סדינים או חסדים? דינים, זה אחור באחור. ולכן זה דורש מאיתנו תיקון ומיתוק. הרמח"ל הקדוש מוסיף רובד להבנה מעמיקה של מה שקורה בכל שנה מחדש ביום הזיכרון. תקשיבו למה אומר הרמח"ל. הוא מבאר שבתחילה נאטלו 6,000 מאורות. כלומר, הרמח"ל אומר שהקדוש ברוך הוא ברא 6,000 מאורות, 6,000 פנסים עצומים, כמו השמש והירח, בצורה רוחנית גדולה, שכל אחד מהם אמור להאיר בשנה המיוחדת לו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ידע כבר שיהיו 6,000 שנים של היסטוריה, ולכן הוא קבע ביקום 6,000 מאורות, שכל מאור מיוחס לשנה, מתאים לשנה מיוחדת. ושלכן, בשורש השנה וביסודה, כלומר ביום הראשון שהוא ראש השנה, שם צריך להתמקד ולכוון לתיקון האור השייך לאותה שנה. לכן אני ממתין שתגידו לי מה המאור, איך קוראים לו מבחינה ספירותית, למאור של השנה הבאה עלינו לטובה. אם אתם לא יודעים להגיד לי מאיזו ספירה בא האור הזה, אתם לא יודעים מה לסכם. ולולך את אור של אדם הראשון, כלומר, הרמח"ל אומר לי, אני חייב לדעת את סודו של האור ששייך לאותה שנה, כי אם אני לא מכיר בזה, אני לא יודע מה אני עושה. מה אני חושב? שעוד שנה עברה. כבר עם אחור. מזל טוב, שנה טובה, שנה טובה. לולכת או של אדם הראשון, תקשיבו טוב, כן? אני לא יודע אם זה קורה לכם, אבל לפני שפגשתם אותי, לא היו לכם כל הבעיות האלה. זה רק מאז שפגשתם אותי, שהתחלתם להשתגע. חבל, אולי תשארו בבית. אני שואל אתכם שאלות, אני עכשיו מכניס אתכם לאיזה מין רובד, שאתם שואלים את עצמכם, אבל מה עשיתי עד היום? הסכן בא אליי זקן, זקן, תלמיד חכם, בירושלים. אומר לי, אתה יודע מה אני מרגיש אחרי השיעור? שבחיים לא למדתי תורה. הסכן. אז מה עשיתי? מה עשיתי? אני זוכר עוד כשהייתי ילד קטן ועומד ליד אבא שלי ביום הכיפורים, זכרונו לברכה, וכולם שרים, וכולם אומרים, ואני מסתכל, ואני מסתכל, מה הם עושים? מה הם עושים? אז נשארו לי מנגינות, ונשארו לי דברים. אז מה זה כל העם הזה? מה זה פולחן? מה זה? רוב האנשים יודעים. לו כמה חשוב זה וכמה יש לנו זכות בכלל שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בין אלה שלומדים מה אנחנו עושים סתם ככה שנים. הכל היה מתתקן בבת אחת, אלא שאחר שכבר חטא, אי אפשר עוד לתקן הכל ביחד. אי אפשר, כבר אומר הרמח"ל. אלא כל מאור לפי השנה המתאימה לו ביסודה. הכל התפצל ל-6,000. זה היה אמור להיות באחד, ועכשיו זה בפיזור. וכל אחד עכשיו צריך לתקן בפרט את השנה הספציפית הזאת. אני צריך לכוון על תשע"ט. מה זה?
בזמן התקיעה.
בזמן התקיעה,
משם יוצא האור.
משם יוצא האור לאותה שנה, לכל השנה כולה. איפה אתה בזמן הזה? אם אתה רק בצלילים, לא, התקיעה, לא, זה תקיעה, לא, שברים, כן. כבר. היום, הרת עולם, היום, הבנו, זה כתוב בסידור, הבנו. מה זה, מנטרות, מה אתה עושה? והוא מתקן את השופר ומנקה אותו, ומה אתה עושה, מה אתה עושה? זה עיסוק, זה מלאכה או זה חוכמה? אני לא מבין. יוצא כי תכלית חודש תשרה היא שבני האדם הם הנדרשים להשלים את הבריאה. אנחנו, עם ישראל. מי זה בני האדם? אנשים לא יודעים כלום, אמרתי לכם.
בנים של האדם.
אנחנו קיבלנו את זה בנבואה, אף אחד לא יודע את זה. על זה נאמר השמיים, שמיים לשם, זה שלו. והארץ נתן לבני האדם, שאתם תתקנו את זה. לא לשכוח, והארץ הייתה תוהו ובוהו, אז והארץ ניתנה לבני אדם. שזה החלק השייך לתיקון המלכות, כדי להעמידה פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא לצורך הייחוד ביניהם, שיביא אחריו כמובן את השפעת הטוב על כל היקום. אז אני, עכשיו יש לי מערכת שלמה של 21 יום. או תלוי מאיפה אני סופר, יכול לספור אפילו 100 יום. מאיזה יום זה 100 יום? מאיזה יום, אם אני סופר יום אחד בשנה, עד שמיני חג עשרת, יוצא לי 100 ימים. או עד יום הכיפורים, או עד ראש השנה, תלוי כמה אני סופר. יש הרבה מספרים, אתם מבינים את זה? ועם ישראל, היודע לבדו, לבדו, את מה שמתרחש ביקום בכל שעה ושעה, לא בכל שנה. חכמי הקבלה, רבותיי, יש להם טבלה, תיכנסו לישיבה, בכל ישיבה שמקובלים, יש טבלה. מה אנחנו מתקנים בכל שנה, בכל חודש, בכל יום, בכל שעה, בכל דקה? ואיזה מלאך שולט עכשיו ביקום? איזה מזל, איזה כוכב, אתם לא מבינים, זה עבודה, זה עבודה.
זה מפתחות של ההנהגה של העולם.
כן. איזוהי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. הווה אומר, זהו חישוב תקופות ומזלות. רק עם ישראל קיבל את זה. לכן נעשה לבדו שותף לקדוש ברוך הוא בתיקון מעשה בראשית, בכל שנה ושנה, בראש השנה. ובכך עם ישראל עוזר להשלמת הבריאה, הקדוש ברוך הוא ממתין לנו. אנחנו פועלים עם אל, כך היום דורש הרב קוק זצ"ל. לפעול עם אל, הוא משתמש בנו כדי לפעול ולסיים את כל המהלך הגדול הזה. מה אנחנו מחכים? למה אנחנו מחכים? עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, אז מה עשית? עוד פעם ראש השנה, אז מה? זהו סוד מה שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אל תקרא בנייך, אלא בונייך. בונייך של מי? של המלכות. אנחנו באנו לבנות פה. ולהיבנות. בא. שמשמעותו בניין ושלמות והשלמת הבריאה. תלמידי חכמים מרבים השלמה. יש להזכיר כי התיקון חייב להיעשות בין למטה, בעולם העשייה, בין למעלה, בתיקון זון. אנחנו פועלים על כל הקומות, אתם מבינים את זה? למטה נעשה התיקון דרך התשובה והמעשים הטובים.
אבל זה
סותר.
אם אתה
עוד
להשמע נשמעים לשם,
נו.
אז מה אתה מתקן אותו?
אני מתקן אותי, ואז אני מקבל את השמיים בצורה אחרת.
אתה מתקן אותך פה.
נכון. מה זה זון?
אני
בונה את הזיווג, אני מכשיר את הזיווג. תגיד לי, זכר יכול להזדווג עם אשתו בלי שהיא תרצה?
לא.
יפה, אז אמרת את הכל. אם האישה שלך משקרת לך, שהמקווה שלה מגיע, והיא אומרת לך שהיא עדיין לא תאורה, יש לך מה לעשות? שום דבר, אתה לא יודע אפילו. וכשהיא אומרת לך שעכשיו היא ספרה והכל נקי, אתה מאמין לה? כן, נכון? כתוב בגמרא מפורש שהאישה נאמנת, היא אומרת את האמת. זה עם ישראל, זה אותו דבר, זה האישה. הקדוש ברוך הוא ממתין לנו. אנחנו יכולים לשקר, אנחנו יכולים לעשות עצמנו כואב לנו הראש, ולא רוצה, ולא בא לי. זה אנחנו. כמו האישה הזאת. כדי לבנות את הפרצופים העליונים השייכים לאותה שנה. נתן לנו את זה. אנחנו מתקנים את הזמן. מקדש ישראל והזמנים. איך עושים זאת בפועל? דרך המשכת המוחים השייכים לאותם פרצופים. אתה צריך לדעת איזה מוחים. מתאימים לאותו פרצוף. ואיפה זורמים המוחים האלה? יפה מאוד, דרך השופר. ובכך אנו שותפים להחזרת הסדר שהופר בפנימיות ובחיצוניות. לא, שהופר. כן, הפרת הסדר. האריז"ל מלמד כי עיקרו של יום הדין נובע מעובדת עמידתם של זון אחור באחור. הנה, בגלל זה אנחנו בעמידת הדין. ממש כמו שהיה בתחילת האצילות. וכדי להחזירם לעמידת פנים בפנים, צריך להפיל דורמיטה על זירנפין. מה זה דורמיטה? מה?
קודם היה פנים? שלהחזירם למצב פנים זה אומר שקודם לפני החור...
לא, להחזירם זה ביטוי של חז"ל בקבלה, של להפוך אותם לפנים. כן, הם נאצלו אחור באחור. צריך להחזירם, זה נקרא ככה, להחזירם פנים בפנים. עכשיו, מה זה דורמיטה? שינה, נכון? חשון לא עזיז. דורמיר. מה קורה בזמן הדורמיטה? כשאתה הולך לשאול, מה קורה לך? למה אתה ישן? למה אתה נרדם? המוחים יוצאים ממך. נכון? הנשמה חוזרת לשורש. לזה אתה נרדם. אם אתה לא יכול להירדם, יש אנשים שקשה להם להירדם, נכון? בלילה? למה? מה ההבדל בין אלה שנרדמים מיד ואלה שלא נרדמים מיד? לא משחררים את הנשמה שלהם, לא נותנת להם. למה? הם כל הזמן ב... רק המוח חושב, 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 חושב. מי שאומר למוח שלו לשפריז, כן, שחרר, הוא שם את עצמו, את הראש שלו על הקרית, תוך 30 שניות הוא כבר בעולם אחר, נוחר והכל.
לא, אבל אני יודע מה...
מה?
אני לא ישן, מה אתה רוצה? אני מתמול הערב.
לאבא?
כי המוח עובד.
אתה לא משחרר, אתה רוצה לשלוט על המצב.
איך?
אם לא, היית נרדם. אתה מסוגל לישון כשמישהו נוהג לידך?
תלוי כמה זמן לא ישנתי.
לא, תלוי במי שנוהג. אם אתה מפחד מהנהיגה שלו, בחיים אתה לא תרדם. נכון. אם אתה מפחד, כלומר אם אתה משחרר או לא, אם אתה מאמין בו. אם לא, אתה לא יכול.
אני הגעתי לכאן בגלל שלא ישנתי בלילות. אז יצא לי טוב שלא ישנתי, שלא שחררתי.
עוד פעם, בסדר. אבל תבין איך זה עובד. תנסה פעם להגיד לקדוש ברוך הוא, אני יודע שהכל ממך.
אבל גם שמעתי מדבריך בעבר ששינה זה מוות.
תלוי איך. איך אתה מראה שאתה מאמין במישהו ובוטח בו לחלוטין? אתה יכול לישון לידו. מה המצווה הכי גדולה בסוכה? לישון. אבל יש עקרבים. יש יתושים. יש אורות.
שואלים לדורמנים פה היו בישונו.
מה? מה אתה עושה? עם אצבע אני יכול לגרד אותך מבעד לסכך, ככה, במיטה. איך אתה נרדם לי בסוכה, תגיד לי? ארץ ישראל, מי שלא משחרר פה ואומר, אני יודע שהקדוש ברוך הוא שומר, אתה יכול לרדם פה? אתה לא יכול. יש מישהו שהנה לא ינום ולא ישן בשביל שאתה תישן.
זכור
באחור זה הכרח. מכריחים אותך. לא בחרת. והמוחין היוצאים ממנו עוברים אל המלכות ונכנסים בה. זה צריכים לדעת את המהלך, כן? כשהמוחין יוצאים מזה, לאן הם נכנסים? למלכות. ואז זה נרדם, כי המוחין יצאו ממנו, והמלכות עכשיו היא ערה. איך ערה? איפה היא מקבלת פעות שלה? מבינה. אורות גדולים, שדרכם, בדרך כלל היו עוברים אצל זעיר אנפין, והוא מעביר לה. עכשיו הם יצאו ממנו, הוא נרדם, ועכשיו זה נכנס אליה ישירות. וואי 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 וואי. עכשיו המלכות היא מידת הדין או מידת הרחמים? מידת הדין. עכשיו יש לה ריבוי. דינים. כל האור נמצא אצלה. הוא בתורמיסה, הוא ישן.
למה זה ריבוי דינים?
בינה. שבינה זה דין? שורש הדינים? מלכות זה דין? זה הכלי שלה. זה הגוון שלה.
זאת אומרת שאמא הרבה יותר קשה לבת מאשר אבא?
בוודאי. כרחם אב על בנים. ככה אנחנו אומרים, לא כרחם אם על בנים. האבא יותר רחמן מהאמא. למה אנחנו אומרים אבא רחמם, אבא רחמן, ולא אמא? לכן הוא יום של דין משתי בחינות. א', בגלל שבאותו יום יצאו זון אחור באחור, ב', בגלל הדורמיתה עזיר אנפין, ועל עצם העברת המוחין שהיו בו אל המלכות. עשיתי לכם את זה, עבדתי קשה כדי להכין לכם את זה באופן הכי פשוט. והמיתוק, עכשיו שיש הרבה מוחין במלכות, והיא מידת הדין עכשיו בהי, צריך למתק אותה. המיתוק בא על ידי תקיעת השופר. אמרתי לכם בהתחלה שתקיעה בתורה זה לשון זיווג. איך ממתקים אישה? על ידי ייחוד. אי אפשר למתק אותה בלי ייחוד. כי מה אתה מעביר? את הלובן, את מיתת הרחמים. לכן המיתוק בא על ידי תקיעת השופר, כיוון שהיא באה לעורר את זעיר אנפין. עכשיו זאת הכוונה השנייה, שאתם צריכים לכוון בזמן התקיעות. מה קורה לזעיר אנפין באותה שעה שאתה תוקע? אתה מעורר אותו, עכשיו נכנסים בו אורות, אז הוא מתעורר מתרדמתו, כי נכנסים בו מוחין, כאילו הנשמה חוזרת אליו, בצורה של הכנסת המוחין של החסדים בו, כדי למתק את הגבורות שבמלכות. כי אם זה לא עובר דרכו, היא לא תתמתק. אם האישה רוצה לקבל ישירות מלמעלה, והיא לא צריכה את הבעל שלה, היא כל החיים שלה תהיה בדינים. זה בדיוק העניין של היום. אם האישה מבינה שכל מה שהקדוש ברוך הוא נותן זה עובר דרך הבעל שצריך למתק אותה, אז היא תהיה ממותקת. אז מה בונים היום? סוג של נשים שהן ג'בריות. לא צריכות יותר את הבעלים, עושות תינוקות לבד, לא צריכות כבר כלום. בוודאי. הופכים את העולם למצב שבו הגברים כבר נהיו סמרטוטים. כמובן שעל דרך העבודה שלנו...
והם צריכות לתקוע.
עוד יותר אתה רוצה ל... כן? כמובן שעל דרך העבודה שלנו, כלומר עכשיו מבחינת חסידות, אני יורד עכשיו לעולם החסידות, כן? להזכיר גם שציינו שלשום את הופעתם בעולם הזה של שני מלאכים, מלאכי השם צבאות. הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו, רבי ישראל, ורבי שניאור זלמן, זכותו תגן עלינו, גאונים, גדולי תורה, גדולי עולם, שבחיים לא הכרנו דברים כאלה, אין אנשים כאלה, שהם הורידו לנו, ברוך השם, את תורת הסוד אל העולם הזה. מייסדי החסידות. בלי החסידות אנחנו מתים, רבותיי. אז על דרך העבודה שלנו ניתן להסביר ברמז. כי המלכות המיוחסת לכנסת ישראל, והזירנפין המיוחס לקודשה בריחו, ובעוד שבמשך כל השנה כולה, ובפרט במועדים ובראשי חודשים, יש ייחוד עליון ודבקות מחודשת בין קודשה בריחו ועם ישראל, וכן בכל יום בג' התפילות, רק שאז הייחוד הוא קטן יותר בעוצמתו, או בין יעקב לרחל, או בין יעקב ללאה, תלוי בזיווגים כל יום, ובראש השנה יש העלם באותם ייחודים. כיוון שהמוחים של הזכר יוצאים ממנו ועולים, כמו שאמרנו קודם. לכן הוא נופל לתרדמה. ורק המלכות שהיא כנסת ישראל נמצאת בבניין מן האורות הבאים אליה ישירות מן האמא העליונה, שממנה הדינים מתעוררים. לכן זהו יום שתכונתו הפנימית היא דין. ואז נעשה משפט לכל באי עולם, כי זה תכונתו של היום. הוא יום דין מעיקרו, ובעיקר משפט לעם ישראל ששורש נשמתו הוא המלכות העליונה. לכן מתי נידון עם ישראל? ביום הראשון. ראשונים אנחנו עוברים לדין. מתי? בבוקר מוקדם, באשמורת.
הוא לא מגיע.
כן, כל הילדים שרים. אז אנחנו צריכים לפחות בזמן הזה להיות ערים. לא ייתכן ששופטים אותנו כשרוב האנשים ישנים. בגלל זה אנחנו לומדים. זה לא שאנחנו נפלנו על הראש סתם ככה. אנחנו פשוט קמים בזמן, לומדים באותו זמן ששופטים אותנו למעלה בעולמות העליונים. לפחות שיגידו מה הם עושים עכשיו אלה, עכשיו הם עוברים למשפט, הם לומדים תורה, תעזור אותם בשקט. כן? זה המיתוג, זה העניין. אנשים לא מבינים איזה משוגעים אלה, כל הקבוצה המטומטמים האלה, וקמים ב-4, 5, לומדים, רוצים לעשות עצמם, לא עושים שום דבר, תאמינו לי. רק לעשות רצונו של מקום. אין לנו מה לעשות בחיים. וכדי למתק את ישראל ואת המציאות כולה מאותם דינים, למה אנחנו לומדים עכשיו בלילה דרך אגב?
אותו דבר.
אותו דבר. אותו דבר, אנחנו ממתקים את העולם עכשיו, אנחנו עכשיו מכוונים בלימוד שלנו, התחלתי את הלימוד בשם ייחוד, קודשה בריחו, ליחד את האותיות, בשם כל ישראל, כדי שנמתק את כל המציאות, שבעזרת השם כולם נגיע לראש השנה מבורכים, שמחים, עם שמחה של שנה חדשה ומתחדשת. כדי למתק את ישראל ואת המציאות כולה מאותם דינים, תוקעים בשופר לפי העצה העליונה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תיקעו בחודש שופר, הוא גילה לנו, זה נבואה. זה נבואה, רבותיי, תיקעו בחודש שופר. הקדוש ברוך הוא, הבורא, האין סוף ברוך הוא, אומר לנו, עכשיו תתקעו. זה יופי. אם לא הייתי מקבל את זה בנבואה, מה אני יודע מה לעשות? נו באמת, מי יגיע למסקנה שצריך לתקוע בשופר דווקא בזמן הזה, ביום הזה, בשנה? לא, לא, לא. אם זה היה התחננות או בקשה, מה זה היה? תתקעו. תקעו זה ציווי. ציווי, לא. לא. כשאת אומרת למישהו, תבוא. זה אם אתה רוצה. בוא. זה ציווי. הישראלים לא יודעים לדבר. נכון? רוב האנשים ברחוב זה שכונה. כדי לומר למישהו שב, מה אתה אומר לו? תשב. שכונה.
שב.
אנחנו לא יודעים.
בוא.
התקשר אליי. לא תתקשר אליי. זה לא ציווי, תתקשר. התקשר זה ציווי. תהיה פה בחמש. זה לא ציווי. היה פה בחמש. אבל מי יודע לדבר עברית? נו באמת.
הרב, יש לי שאלה. אם הוא כתב תקעו בחודש, אז זה...
ציווי.
לא, רגע.
מה לא? קודם תגיד כן.
כן.
אוקיי.
זה אומר שברבים, כל אחד ואחד.
יפה.
למה רק שופר אחד לכל ההמונים?
זה מה שאמרתי מקודם.
כל אחד
ואחד. בגלל שיש מידת הדין, אנחנו פרטים. אבל אם אני יודע לכוון, להפוך לאחד ולהיות אחד כמו בשורש, אז אשרי העם יודע. למרות שהם יודעים ברבים, זה עם. זה הסוף שהתחלנו בו.
התבלבלתי.
לא התבלבלת. אתה בבית כנסת שלך, התוקע שלך, זה תוקע שלי?
לא.
לא. לך יש תוקע, לי יש תוקע, לא יש תוקע. מה זה הדבר הזה? היה צריך אחד שיתקע בשביל כל המצרים.
אבל הוא אומר, תקעו, כולכם.
תקעו זה כל אחד בפינה שלו. אבל אשרי העם, שלמרות שהם ברבים, הם יודעי, יש להם את הדעת הזאת של האחד, של התורה. זה העניין. עם ישראל הוא עם, נכון? זה מחשבה אלוהית. אבל הוא מופיע בפרטים, במלא אנשים. זה אותו עם. לכן זה מופיע בלשון רבים. לשון רבים זה הפוך ממה שאתם חושבים. אתם חושבים שכשמדובר ברבים מדובר בעם. לא. אם היה מדובר בעם זה לשון יחיד. ברגע שאני מופיע את הטקסט התורני בלשון רבים, זה אומר בפרטים. וכל העם שומעים. עוד פעם, אני הייתי כותב וכל העם
שומע.
שומע. אז אם כל העם שומעים וכל העם רואים את הקולות, ישנו עם אחד מפוזר. לא. אתם מבינים איך זה עובד? כיוון שדרך אותה תקיעה מתעורר זה, ויחד איתו מתעוררת האהבה. הנה הכוונה השלישית. הוא מתחדשת בקרבו התשוקה להתייחד שוב עם כנסת ישראל בזוגו. עכשיו אנחנו נותנים לו לעשות את זה? כן?
כן.
לא.
למה?
לא. זה רק בשמיני עשרת. אתם לא מקשיבים לשיעור.
כי זה רק אותה לדעת.
אז למה אני עושה את זה?
כי זה לכל העולם.
לא. כי אני מעורר את התשוקה שלו. ואיך מעוררים תשוקה? בלי לתת מיד לאכול. הבנתם?
אתה בונה את זה, בונה
את זה. אתה בונה את זה. לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, לאט. עד שמיני עצרת, שם זה כבר...
מתחותה.
בואו, נשמח אני ואתם. זה הסוף. זה אינטימיות של שמיני חג עצרת. אתם מבינים? ואם כי הייחוד אינו קורה באותו יום, כי אם בשמיני עצרת, בכל זאת ישנה בראש השנה התעוררות מחודשת של הרצון העליון להידבק בנקבה השייכת לו, שהיא כנסת ישראל. אם אתה לא מתגעגע לאישה כשהיא בזמן שהיא סופרת את הימים שלה, כשהיא נידה, זה סתם הכל נכני. אין נשמה, אין כלום, אין תשוקה. רוב האנשים זה ככה. אין כבר את האמת הפנימית. ומעצם הזיכרון הזה לבדו, נעשה מיתוק של הדינים. עצם זה שאני רק זוכר כבר, שאני רוצה אותה, אני כבר ממתק אותה.
הערגה.
בבניין שלי, כל כולי, כן, אם הייתי מצייר את עצמי, כן? נגיד שאני בפרופיל, כל כולי מיליארד של חיצים רק אליה. הבנתם?
זה ציפייה יותר...
ציפייה יותר חזקה מהזמן עצמו. זה דבר שאתם מבינים בשביל מה אנחנו כל הגעגועים האלה? תקיעת השופר ממחישה את הרצון שלנו כאומה, כאומה, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. כי אמרתי לכם, מה ההבדל בין הכלל ובין הפרט? אין הבדלים הרבה, רק דבר אחד. כשאתה יודע שאתה כנסת ישראל בזוגו. אם הבנת את הסוד הזה, אז כאומה, כבת זוג, משדרת לו כמה אנחנו מצטערים על ההיעלם בקשר בינינו ובינינו. שהאישה סופרת, גם היא יש לה תשוקה. למרות שהיא לא מגלה את זה כמו שהבעל יודע יותר לבטא את זה. אבל גם אצל האישה זה קורה. ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ספרתי, היום אני עוד נקייה, עוד נקייה, עוד נקייה, עוד נקייה. הוא אומר לנו, מתי המקווה כבר? לכן, אף שקודם לכן הייתה אחיזה גדולה של כוחות הרע במלכות, והיה גם כתרוג על כלל ישראל, על ידי השופר מתחזקת האהבה בין הקדוש ברוך הוא וישראל, ומכוח האש הבוערת, ומן הגעגועים העולים ממנה, מאותה תשוקה, בטלים כל הכוחות הללו של הכתרוג, ואינם יכולים עוד לאכול במלכות. אתם מבינים ממה זה מתמתק? רק מהרצון שלי להתייחד איתה. בספר הפרדס מביא הרמק זצל את הפסוק בשיר השירים. הנה מיתתו של שלמה. שיר השירים. 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל. כולם אחוז חרב מלומדי מלחמה. ג'אברים, חיילים, לוחמים. איש חרבו על ירחו מפחד בלילות. מה אומר לנו הרמק? הקדוש כותב שם זכותו תגן עלינו שמיתתו של שלמה זה הכוונה לשכינה, זה המיטה, זה המקום של הזיווג. שבזמן שבית המקדש קיים היא התרגזה בו דווקא בבית המקדש ומאז החורבן היא כביכול התפזרה. ו60 הגיבורים אשר סביב לה לשומרה מן החיצונים הם 60 קולות השופר דמיושב ודמעומד. הנה 60 גיבורים. יש 60 קולות בשופר. לפני שמגיעים ל-101, מי שיודע לחלק בין הקולות העיקריים של מיושב ומעומד, 60. ו-60 צבות יש בברכת כהנים. והם כאמור שומרים את מיטתו של שלמה. את מיטתו של מי שהשלום שייך לו, זה הקדוש ברוך הוא, זה לא שלמה. שלמה זה קודש הבריחו. צריך לשמור על המיטה שלו. מי זאת המיטה שלו? זה המקום שבו הוא עתיד להתייחד עם כנסת ישראל. לא מתייחדים מחוץ למיטה. בסדר? בקדושה. כלומר את כנסת ישראל השייכת לא התברך. וכל זה מפחד בלילות. מה זה פחד בלילות? מפחד הגלות שעם ישראל מפוזר בה. אז צריך לשמור עליו, 60 גיבורים. ואותם לילות רומזות לאותם יללות, או יללות שישראל משמיעים דרך תקיעות השופר. כך אומר הרמק. גינוך הגניך ילו לילים. ובזה הם משתקים את השטן ואת כוחותיו. הנה אותם גיבורים, הפונקציה שלהם. התפקיד שלהם זה למתק את כל זה ולשמור על המיטה הזאת. 60 גיבורים סביב למיטה. כלומר, מה זה גיבורי ישראל? למה הוא דואג גיבור ישראל? רק לדבר אחד.
חזיבוג.
הוא שומר על המיטה שאף אחד לא יבוא להפריע. כלומר, מבצעים פעולה של חיבור ושל ריכוז במקום הפיזור. אתם מבינים? אם אתה מסביר את זה ללוחמים שיוצאים לקרב, אתם מבינים על מה אתם נלחמים עכשיו? אתה יודע למה אתה הולך להביא את הקוף הזה, את הזבל הזה, שיש לו פרצוף של, של, של כוכב הקופים? כדי שלא יפריע לקדוש ברוך הוא להזדרג עם כנסת ישראל. וואלה, אתה יודע מה, אני נכנס ככה עם הכוח הזה, קורע אותו לחתיכות. השטן משתדל לבלבל את הבחינה הנקראת מיטה. כלומר, שהוא חפץ למנוע את הייחוד בין הקדוש ברוך הוא ובין כנסת ישראל. ובפרט בלילות, כי זה הזמן של הזיווג. ובכל זאת נעשה תיקון המשלים את כל הפיזור הזה דרך השופר. והפחד שהיה לישראל עובר אל כוחות הרע. מי מפחד עכשיו? הם. הם צריכים לפחד, לא אתה. הנקבה, כנסת ישראל, היא המעוררת בראש השנה את התשוקה של הזכר דרך תקיעת השופר. אתה איתנו או שיצאת כבר מהשיעור? עכשיו. יוצא מזה שקיימת תכונה נוספת בשופר, והיא שהוא מורה על בחינת היסוד. הנה השופר, עכשיו אם אתה רוצה למקם אותו עוד יותר, איפה הוא נמצא בבינה? ביסוד שלה. וכן הוא לשון חז"ל בעניין היבום, התוקע ביבמתו. היבמה, כשרוצים להזדבג איתה, זה נקרא תקיעה בגמרא. גם שורש השופר מן המוח, מאיפה הוציאו את השופר? מהראש של הבהמה. ממש כמו בחינת היסוד ששורשו במוח, שרי אין קישוי, אלא לדעת. מאיפה באה התשוקה של האדם? מהמוח שלו. איבר המין הגברי, איפה הוא נמצא? במוח. לכן גם היסוד פוגע במוח. מי שחז ושלום לא שומר על היסוד שלו, מה נפגע? המוח שלו. ופיו של התוקע הוא סוד המלכות, כנודע. מלכות פה תורה שבעל פה. אז מה קורה בעצם בשופר עצמו? השופר הוא היסוד שמתחבר למה? למלכות, לפה. היש זיווג, רוחה ברוחה, והכל עובר בזיווג בין הפה. ומכל זה יוצא כי מעשה התקיעה הוא מה שהמלכות היא התוקעת. היא התוקעת, המלכות תוקעת. מה זאת אומרת שהמלכות תוקעת? שהמלכות מעוררת את הזכר לזיווג, זה הזיווג הנכון ביהדות. ולא שהגבר כל הזמן רץ אחרי אשתו. היא צריכה לעורר אותו. נכון? וזה מורה על פעולתה של הנוקבה כנסת ישראל, כדי לעורר את הזכר לצורך האיחוד. היום זוכרים את זה? היום אם הגבר לא בוכה, ולא בא אצל הרב 20,000 פעם, אשתי כבר לא מתקרבת. הכל הפוך, הכל הפוך.
זה תלוי בו גם. זה נשך את השוקתך.
נכון, כן. זה לא רק תלוי בו, זה תלוי גם בה. תפסיקו לשים הכל נכון, על, כי... על, על, על הגברים.
אבל אני גם אישה לא כלפי הקדוש ברוך הוא.
כן, יש אחריות לאישה. ובזה מבוארת שייכות התקיעות לחודש תשרה, מטאטה לאלה. זה ממטה למעלה, רבותיי, זה אנחנו. אנחנו פועלים בראש השנה לעורר אותו שירצה בנו, שירצה להתדבק איתנו. להגביר את הגעגועים של הזכר, של הקדוש ברוך הוא כלפי בזוגו. לפי המבואר נבין הקדמת חודש אלול לחודש לראש השנה. כי אלול הוא מזל בתולה. רמז לרצון המתחדש בקרב הנוקבה, לשוב אל בתוליה ולעורר את הזכר בראש השנה לייחוד מחודש, כאילו הייתה זו הפעם הראשונה.
היה זה חשוב להתייחד בראש השנה?
נכון. לכן הסוד הוא שזה לא הזמן, שזה רק תחילת הבניין, כי זה המחשבה. שזה לא הזמן, לכן יש את החידוש הזה של חז"ל בנבואה, שזה לא הזמן, אלא רק הזמן של הזיכרון. קודם כל תעשה את זה בזיכרון. וכל הפעולה הזאת נרמזת בראשי תיבות, חודש אלול, אני לדודי קודם כל, אני לדודי, ואחרי זה דודי לי, אם זה לא בסדר הזה, זה לא עובד. נכון, נכון. כל זה מהלך אחד. שעיקר עבודת ישראל היא הנוקבה בכללותה בחודש אלול, הוא להכשיר את הכלי למפגש המיוחל בראש השנה. כשהשיא בעבודת כנסת ישראל הוא כאמור, תקיעת השופר בראש השנה, מכוח הפה של המלכות המעוררת את דודה לחידוש הייחוד ביניהם. מהלך זה הפוך ממה שמתרחש בחודש ניסן. אותיות ניסן זה הפוך, זה ממעלה למטה. כי ביציאת מצרים, מי התעורר שם? הקדוש ברוך הוא, לא ישראל. לא התעוררה התקווה מצד ישראל, אלא מצידו של קודשא בריחו, והוא אשר שלח עליהם את הגואל ממעלה למטה כביכול. ממש כדוגמת אותיות ניסן, שהן על הסדר הישר. ומכאן שלוח השנה עומד על שני צירים מרכזיים, ניסן ותשרה. זה אותו דבר, רק מי מתחיל את העבודה? בחודש ניסן הוא, הקדוש ברוך הוא מתחיל את העבודה ואנחנו מקבלים. בחודש תשרה אנחנו מתחילים את העבודה ומעוררים את התשוקה של הקדוש ברוך הוא אלינו. שובו אליי, זה בתשרה. והשובה עליכם, זה בניסן. שני כיוונים עבור דבר אחד, הייחוד בין הקדוש ברוך ובין כנסת ישראל בזוגו. שנזכה במהרה בימינו אמן. אמן.